סליחה על האיחור, פשוט אני לא ראיתי את השעון. דיברנו בשיעור הקודם על שינוי הסיטואציה, כן, שינוי המצב בזמננו לעומת זמנים קדומים. והטענה בגדול הייתה שהמצב הזה שבו אנשים כופרים מחמת יצר זה מושג, או עובדי, נקרא לזה, נגיד עובדי עבודה זרה, מחמת יצר זה מושג שאנחנו לא תופסים אותו היום. אנחנו לא תופסים אותו היום כי ברור לנו שמי שלא מאמין או מי שכופר או משהו כזה, זה פשוט בגלל שזה באמת מה שהוא חושב. אנחנו לא תולים את זה ביצר, אלא זאת התפיסה שלו. לכן גם אם נוכיח אותו זה לא, זה גם לא אמור להשתנות. זאת אומרת, ככה הוא חושב. אם תשכנע אותו בסדר, אבל כל עוד לא שכנעת אותו, זה לא עניין של תוכחה, זה עניין של שכנוע. לעומת זאת, בעבר, התפיסה הייתה, וכנראה גם המציאות הייתה, לא רק התפיסה, המצב היה שונה. זאת אומרת, ששם היה איזשהו מצב שבו אנשים עבדו עבודה זרה, בגלל שהיה להם יצר לעבוד עבודה זרה. אתה שואל אותם, האם זה חטא? התשובה היא כן, זה חטא. הם יגידו לך שזה חטא. אבל היצר שלהם מושך אותם, ולכן הם עובדים עבודה זרה. לא בגלל שהם באמת מאמינים בזה. זה משהו שהיום קשה לנו קצת לתפוס אותו. המשל שאני הרבה פעמים נותן כדי לחדד יותר, כדי להמחיש את זה יותר, זה משל של עריות. נגיד, לבן אדם יש יצר לאישה מסוימת, לאשת איש, אוקיי? אז אם הם מגיעים לידי חטא, זה לא אומר ששניהם מסכים, ששניהם חושבים שהמעשה הזה הוא מעשה מותר, שאין איתו בעיה. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא עושה את המעשה הזה, למרות שבו זמנית, כשהוא עושה את המעשה הזה, הוא יודע שזה מעשה אסור. אלא מאי? היצר גובר עליו. זאת אומרת, הוא לא מצליח להתמודד עם היצר שלו. עכשיו, המצב הזה עצמו היה קיים גם ביחס לעבודה זרה, לא רק ביחס ליצר של עריות. וזה מה שהגמרא ביומא מספרת, שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרא דעבודה זרה ואת יצרא דעריות, חוץ מאשת איש, ושם זה נשמע כמו איזשהו אקט מיסטי, כן? הם עשו איזשהו כישוף כזה, וביטלו את היצרים שהיו לאנשים. אבל אני לא בטוח שצריך להגיע לפרשנות כזאת לגמרא. יכול להיות שהגמרא מתכוונת להתפתחות התרבותית שכולנו מכירים אותה. שהיום אין לנו באמת יצר לעבוד עבודה זרה. הדבר הכל כך חזק שמתואר בגמרא ובתנ״ך גם, בצורה כל כך חזקה, לא מוכר לנו היום. אנחנו לא מכירים את זה. עכשיו, התיאור הטבעי של העניין, לא המיסטי, כן, התיאור הטבעי של העניין, זה שזה תהליך טבעי. זאת אומרת, היה איזשהו תהליך של סובלימציה, או מתרחש כל הזמן, איזשהו תהליך של סובלימציה, התרבות איכשהו דוחקת את היצרים האלה פנימה, ואולי אפילו מעלימה אותם, והיום אין לנו את היצרים האלה. ולכן בעצם אפשר לומר, בצורה, לפחות בצורה מטאפורית, שהיצרים האלה בטלו. פעם הם היו, אבל עכשיו הם לא קיימים. ואת היצר שנשאר, יצר לאשת איש, כי יצרא דעריות הם ביטלו גם, חוץ מאשת איש. את היצר לאשת איש כן מוכר לנו. ובן אדם יכול לדמיין מצב שבו הוא חוטא באשת איש, למרות שזה לא אידיאולוגיה שהוא חושב שזה מותר. הוא יודע שזה אסור. אבל היצר שלו גורם לו לעשות את זה. הוא לא מצליח להתמודד עם היצר שלו. אותו דבר היה ביחס לעבודה זרה. עכשיו, מה שמוזר... מה?
זה לא אמירה מאוד... כאילו, יוצא לפי זה הרב אומר, התפתחות תרבותית. כלומר, אז לפני שהתרבות הצליחה בהתפתחות פנימית שלה, היא יכול להוציא עבודה זרה מכלל התרבות האנושית או מרובה, מה שהתורה עם כל האנשים והחרמות והבא... לא הצליח.
יכול להיות? למה לא?
מה, התרבות הצליחה, בדבר כל כך מהותי, שהרמב"ם אומר שזה כל היהדות, התרבות עשתה את העבודה הרבה יותר טוב, כביכול מהתורה, אם התורה היא לא טוב.
זה יותר טוב ופחות טוב, התורה היא חלק מהעניין. ההתפתחות התרבותית וההיסטורית הזאת לקחה אלפי שנים. חלק מהמאמץ או מהתהליך הזה של אלפי שנים היה גם התורה. כמו הטמעת המוסר. היום המוסר נשמע לאנשים מובן מאליו, וזה לא תלוי בשאלה אם אתה דתי או לא דתי, המודעות שלך לזה שאתה צריך להיות מוסרי. לפעמים לצערי זה כמעט הפוך. אבל זה לא אומר שלתורה לא היה חלק בתהליך הזה. אז זה שתורה
אבל
נכנסה והטמיעה את הערכים האלה, אחרי תהליך היסטורי ארוך, בסוף בסוף זה נכנס.
אם אתה עלות, אתה רואה חלק מהתרבות, או בהחלט שכן, זו אמירה שהיא ודאי לא מוסכמת על רבים וטובים.
אני לא יודע מה זה מוסכם, אני אומר את דעתי. מי שמסכים, מסכים, מי שלא מסכים, לא מסכים. אני לא... הנקודה היא שאני חושב שהתרבות המערבית, מכנים אותה לא בכדי תרבות יודו, כן, יודו נוצרית או יודו יוונית. תלוי באיזה הקשר. אבל אני חושב שאין, כמעט ואין ויכוח על ההשפעה של התנ״ך על התרבות המערבית. קצת קשה להתווכח על זה. זה תהליך, אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא צריך את זה. גם אם ההיסטוריה הייתה עושה את זה בלי התנ״ך בעיניי, אין בזה שום דבר קשה. הזמן עושה דברים שדברים אחרים לא מצליחים לעשות. אבל פה, במקרה הזה, אני חושב שזה באמת לא היה רק הזמן, אלא התנ״ך או הנורמות שהוא הטמיע הם חלק מהתהליך הזה. ולכן זה עוד יותר עונה על השאלה, למרות שלא באמת צריך את זה. באופן, אז לענייננו, מה שבעצם הטענה שלי זה שיש איזשהו שינוי היסטורי בטבע של בני האדם. הטבע של בני האדם השתנה, היצרים שלנו הם אחרים. היצרים דאז, הקדומים, לא באמת קיימים היום. הסיפור הידוע בגמרא, כן, על רב אשי שהתגלה עליו מנשה בחלום, ואמר לו, אם היית חי בזמני, היית מפשיל איזשהו לגלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. נדמה לי שהסיפור הזה מבטא בדיוק את התהליך הזה. זאת אומרת, אתה לא מכיר את עוצמתו של היצר שבגללו אני עבדתי עבודה זרה, אומר לו מנשה. ואני חושב שהתהליך הזה ממשיך גם אחרי רב אשי עד ימינו. זאת אומרת, זה תהליך שהולך וממשיך כל הזמן, ולכן אנחנו פחות ופחות מבינים את המצב הזה שבו בן אדם עושה משהו שהוא יודע שהוא לא נכון. למה? כי יש לו יצר. עכשיו, יש פה נקודה נוספת, וזו נקודה קצת יותר עדינה. בקשר לעריות, אז אני חושב שהמעשה הזה הוא מעשה לא ראוי, אבל היצר גובר עליי ואני בכל זאת עושה אותו. מדובר במעשה. גם אולי בעבודה זרה, נגיד, אפשר להבין שהפולחן של העבודה זרה, המעשה, אני עושה אותו למרות שאין לי אמונה אמיתית בעבודה זרה. כי זה עדיין מדובר במעשה. האם אפשר לכפור בגלל יצר? אתם מבינים שלכפור בגלל יצר זה משהו הרבה יותר בעייתי, בגלל שלכפור זה טעות שבמחשבה, לא במעשה. עכשיו, איך אפשר להאמין במשהו שאני לא מאמין בו? או להאמין במשהו שאני חושב שהוא לא נכון? לעשות משהו שאני חושב שהוא לא נכון, בסדר, היצר יכול לגרום לנו לעשות את זה. אבל לחשוב משהו שאני עצמי חושב שהוא לא נכון, אז אם אני חושב שהוא לא נכון, אז מי זה שחושב שהוא כן נכון? איך יצר יכול לגרום לי לחשוב משהו שאני עצמי חושב שהוא לא נכון? זאת אומרת, פה יש איזו נקודה עדינה. וגם בזה אני יכול לעשות שני ניואנסים. היצר יכול להפוך אותי לגמרי, ולהפוך אותי לזה שאני באמת אאמין בזה. לא שבפנים יישאר שאני יודע שזה לא נכון, אבל חיצונית אני חושב שזה נכון. לא, זה משנה גם את הפנים, זהו. זה שינה לי את המחשבות. פעם חשבתי שזה לא נכון, היצר שינה את זה, ועכשיו אני חושב שזה נכון. תוצאה של היצר, אבל עדיין כרגע אין בתוכי איזושהי נקודה שבה אני עדיין מבין שהדבר הזה הוא לא נכון. לא, זה נמחק, היצר שינה אותי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאני רוצה לטעון לתורתה, שנשמעת לי יותר סבירה, זה שהיצר פועל במישור חיצוני. זאת אומרת, בתוכי פנימה אני עדיין יודע שהדבר הזה הוא לא נכון, אבל היצר גורם לי להאמין בו, לא רק לעשות מעשים, להאמין במשהו שבתוכי אני מבין שהוא לא נכון. שזה הרבה יותר עדין וטריקי. זאת אומרת, אני בעצם חי בשניות תודעתית. בתודעה שלי יש כפל רמות. בפנים בפנים אני מבין שעבודה זרה זה לא נכון, לא העבודה אלא האמונה, כן, האמונה באליל היא לא נכונה, אבל בחוץ אני חי בתודעה שאני באמת מאמין באליל הזה. ושוב, אני לא מדבר רק על העבודה, על הפעולות המעשיות, אני מדבר על המחשבה, וזה כבר יותר עדין, איך יכול להיות שאני בפנים חושב שזה לא נכון, אבל בחוץ חושב, לא עושה, חושב שזה נכון. זאת אומרת, פה יש מושג שנקרא שניות תודעתית. אז אני רוצה טיפה לעמוד על על המושג הזה, כי זה מושג חשוב.
הרב,
כן.
אני חושב שיש הבדל מאוד משמעותי בין להאמין במשהו ולחשוב על משהו. כשאני חושב על, לא משנה, עבודה זרה או עריות, אני
לחשוב
לא
על, לחשוב
מאמין.
את.
כן,
אני
מה
חושב
ההבדל?
על עבודה זרה, אז מה, אני יכול לחשוב על עבודה זרה בלי להאמין בה בכלל. אבל אם אני חושב את הרעיונות של העבודה זרה,
אני,
זה אומר שאני מאמין
האמת
בהם.
שקצת קשה לי, לא יודע, להתחבר למה זה לחשוב עת, לחשוב על עבודה זרה, אבל בוא נגיד עריות, אוקיי? כמו שהרב אמר, יש עת איש ודברים כאלה. אני יכול לחשוב על משהו, אבל זה לא אומר שאני מאמין בזה. יש הבדל.
אז עוד פעם, אני מסביר שוב פעם. יש הבדל בין לחשוב על לבין לחשוב את. אני יכול לחשוב על החוק השני של ניוטון, ואני אחשוב על זה ש-F שווה ל-MA בריבוע. החוק השני של ניוטון זה F שווה ל-MA. כן, כוח שווה למסה כפול תאוצה. עכשיו,
כן.
F שווה ל-MA בריבוע זה חוק לא נכון. אני יכול לחשוב אותו. אני יכול לחשוב על חוק לא נכון. אני לא יכול
אוקיי.
לחשוב את החוק הלא נכון. כי אם אני
מה זה?
מבין שזה חוק לא נכון, אז אני לא חושב אותו.
לחשוב את המשמעות זה להסכים כביכול?
כן, זאת אומרת, זה מה שאני חושב. בזה אני מאמין. זה מה שאמיתי בעיניי.
אוקיי,
לחשוב
ועכשיו
על
ב...
משהו, אני יכול לחשוב על דברים לא נכונים. מה הבעיה?
אז זהו, יש הרבה שטוענים שאפילו לחשוב על משהו לא נכון, וזה בפני עצמו, זה עבירה? עבירה?
לא, לא. לפני העבירה, אני שואל האם אפשר. עזוב אותך
אפשר,
כרגע
ברור שאפשר, הכל
מה
אפשר,
מוגדר
אבל...
כעבירה. אני שואל האם בכלל מצב כזה קיים.
ברור שקיים,
זהו,
ברור.
זה הכל. לחשוב על, אין בעיה לחשוב על משהו לא נכון. מה שאני שואל עכשיו זה האם גם אפשר בלחשוב את משהו לא נכון. זה השאלה. ואני רוצה לטעון שגם זה קיים. לכן אני...
וגם זה קיים למרות שאני יודע שזה לא
כן,
נכון?
כן. ואני
זה
אסביר.
המשל של האינדיק שהבאת פעם הקודמת.
כן, בדיוק, זה זה הקטע הבא, אני רוצה להדגים את זה דרך הסיפור של האינדי, אוקיי? אז בסיפור של האינדי, אז כן, בן המלך משתגע, מכריז על עצמו שהוא תרנגול הודו, אינדיק, ומוריד בגדים, יורד מתחת לשולחן ואוכל גרגירים. ואף אחד לא מצליח לרפא אותו, המלך מיואש כולו, הבן שלו השתגע לחלוטין. כל הרופאים, כן, כבני מרון, אף אחד לא מצליח לרפא אותו, מגיע החכם אחד ואומר לו, אני ארפא את הבן שלך. אומר לו, המלך בסדר, שמחה. אז החכם מוריד את הבגדים שלו, יורד מתחת לשולחן ומצטרף אל בן המלך הזה, אל ההינדי, כן? ומתחיל לאכול יחד איתו גרגירים מהרצפה. אז שואל אותו בן המלך, מה אתה עושה כאן? מה לילוד אישה בינינו? אז הוא אומר, אני אינדיק, מה הבעיה? גם אני אינדיק, אני רוצה לאכול קצת גרגירים, מה אסור? הוא אומר, בסדר גמור, גם אתה אינדיק, אז זה מצוין, זה המקום לאינדיקים. בית הבראה לאינדיקים. טוב, אז הם יושבים ואוכלים שם, באיזשהו שלב החכם אומר לבן המלך, תראה, אתה יכול להיות אינדיק גם אם תלבש מכנסיים. לא, אמרתי את זה בשיעור הקודם דרך אגב? לא אמרתי, נכון? לא
כן,
משנה.
לדעתי כן.
כן, יכול להיות, אז אני
סיפור מפורסם.
פתאום התחלתי לחשוב עוד פעם. אז הוא אומר לו, אתה יכול גם ללבוש מכנסיים, אתה יכול גם לשים חולצה, לשבת על כיסא, לאכול עם סכין ומזלג, להחזיר אותו חזרה להתנהגות רגילה של בני אדם, וככה הוא יתרפא. זה פחות או יותר סוף הסיפור. עכשיו, השאלה שעולה ביחס לסיפור הזה, שאלה שמתבקשת, זה באיזה מובן בן המלך באמת התרפא? הרי הוא עדיין חולה, הוא עדיין בטוח שהוא אינדיק, רק הוא אומר, גם אינדיק יכול להיות עם מכנסיים וחולצה ולאכול עם סכין ומזלג. אז הוא לא התרפא באמת, הוא לא הבין את הטעות שלו וחשב שהוא בן אדם. אלא לא, הוא ממשיך לחשוב שהוא אינדיק, רק הוא שכנע אותו ביביוריסטית, כן, רק במישור ההתנהגותי, הוא שכנע אותו להתנהג כמו בן אדם, אבל בתודעה הוא עדיין אינדיק. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, שעליה אני חושב פחות שמים לב, זה הפרט שהבאתי באמצע הסיפור. כשהחכם ירד מתחת לשולחן, אז בן המלך שואל אותו, מה אתה עושה כאן? מה פשר השאלה הזאת? מה, הוא לא הבין שיכול להיות עוד אינדיק שרוצה לאכול גרגירים? היה ברור לו שזה לא אינדיק, זה בן אדם, נכון? לכן הוא שואל אותו, הוא אומר לו, מה אתה עושה כאן? זה לא מקום לבני אדם, זה מקום לאינדיק. זאת אומרת, היה ברור לו שהחכם הזה שיורד למטה בלי בגדים ומתחיל לאכול גרגירים, הוא בעצם בן אדם. שחק משחקים של אינדיק, אבל בעצם הוא בן אדם. עכשיו, לא הבנתי. אז אם הוא יודע שמי שנראה ככה וחושב ככה וכולי, אז הוא בן אדם ולא אינדיק, אז מה הוא מספר לי סיפורים על עצמו? אז הוא מבין שהוא בן אדם ולא אינדיק. השאלה הקודמת הייתה, למה בסיפור מופיע שהוא התרפא, הוא לא התרפא. השאלה הזאת אומרת, למה אתה חושב שהוא היה חולה? הוא בכלל לא היה חולה אף פעם. נכון? כי הוא בעצם ידע מראש שמי שנראה ככה הוא בן אדם ולא אינדיק. אז מה, הוא מכריז על עצמו שהוא אינדיק? בסדר, הוא עובד עלינו. אבל הוא לא חולה בכלל.
ככה באמת הסיפור שהוא שאל אותו למה אתה כאן,
כן.
כי הוא חשב שהוא לא שייך.
בלי הקי, הקי זה אני. שאל אותו, מה אתה עושה כאן?
מה אתה עושה כאן סתם? אתה יודע, נכנס עמו בדברים, ומשם...
נכנס עמו בדברים, כן.
אבל למה לדקדק שזה דווקא...
זה לא מופיע בסיפור. ברור שהפרט הזה מופיע בסיפור, זה אומר שיש לו חלק בסיפור הזה. וכשהוא שואל אותו מה אתה עושה כאן, כנראה, אני מבין שהסאבטקסט, זה שהוא מבין שדבר כזה לא אמור להופיע כאן. ואז שתי השאלות האלה בעצם מובילות אותנו לכיוונים הפוכים. את השאלה הראשונה אומרת, רגע, הוא לא התרפא. השאלה השנייה אומרת, רגע, הוא בכלל אף פעם לא היה חולה. ואני חושב שהשאלות האלה מתרצות בהדדי. האחת מיישבת את השנייה. מה זאת אומרת? הטענה היא שאם באמת האינדיק, בן המלך הזה, היה חולה עד הסוף, זאת אומרת, היה ברור לו שהוא אינדיק ולא נשאר בתוכו הפנימה במימד הכי עמוק של הנפש, לא נשאר אפילו גרגיר שמבין שהוא בן אדם ולא אינדיק, אז אי אפשר היה לרפא אותו. ריפוי של נפש זה תמיד יכול להיעשות בעזרה מבחוץ, אבל זה צריך להתחיל מאיזושהי נקודה בתוך החולה. וצריך למצוא איזושהי נקודה אמיתית, נקודה בריאה, ולהשתמש בה כדי להרחיב אותה יותר ולפשט אותה בכל חלקי הנפש, עד שאתה מצליח להבריא אותו. אבל אם אין שם בכלל נקודה בריאה, אם זה הכל חולה, לא תצליח להבריא אותו בחיים, אתה יכול רק לברוא אותו מחדש. זה כל מה שאתה יכול לעשות. זה עבוד, כי הוא מקולקל עד העצם, זאת אומרת, עד הסוף, עד השורש. אז דבר כזה אי אפשר לטפל בו. אפשר לטפל במחלה, מחלה נפשית אני מדבר כרגע, אולי גם במחלה לא נפשית, אני לא יודע, אבל מחלה נפשית אפשר לטפל רק במצב שבו יש בפנים איזושהי נקודה שהיא לא חולה. נקודה בריאה. ואתה משתמש בה כאיזה מנוף ארכימדי כדי להבריא את כל שאר הנפש. וכיוון שכך, אז אפשר לשאול, אז ממה נפשך? זאת אומרת, אם יש את הנקודה הזאת, אז הוא בעצם לא חולה, אז את מי יש להבריא? אם אין את הנקודה הזאת, אז זה חולי אנוש, חסוך מרפא, אז אי אפשר לרפא אותו. הנקודה היא לא. מדובר בבן אדם שהוא כן חולה. יש בתוכו פנים הנקודה שבה הוא מבין שהוא בן אדם. אבל הנקודה הזאת מכוסה בכל כך הרבה מעטפות ש, 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 שהוא מכר לעצמו את התיאוריה הזאת שהוא תרנגול הודו, עד שבעצם במודעות שלו הוא כבר באמת מאמין בה. עכשיו, בתוכו פנימה, אם יהיה לי איזושהי דרך לחשוף את הנקודה הזאת שבתוכו, יש עדיין את הנקודה שהוא מבין שהוא בן אדם. אבל אם תשאל אותו בתודעה הפשוטה שלו, באיך שהוא חי, הוא אינדיק. עכשיו, כיוון שבתוכו פנימה יש נקודה אמיתית, אז החולי הזה הוא אמנם חולי, אבל הוא בר ריפוי. אפשר לנסות ולרפא אותו. איך מרפאים אותו? אז הוא עובד ככה. אתה בעצם, למה בכלל קרתה המחלה הזאת? בוא, קודם כל דיאגנוזה, נכון? לפני שמרפאים צריך דיאגנוזה. מה הדיאגנוזה? למה באמת בן אדם שיודע שהוא בן אדם, פתאום חי באיזושהי תודעה שהוא אינדיק? התשובה זה שאותו בן אדם פשוט לא היה לו כוח, לא רצה להתנהג במנהגי בני אדם. בא לו חופש, בלי בגדים, לגרגר על הרצפה, לעשות מה שהוא רוצה, נמאס לו מהמגבלות שמוטלות על בני אדם. כן, בנמשל, זה גם בברסלב כבר כותבים, הנמשל, הכוונה זה בן אדם שרוצה להיפטר ממצוות. הוא כאני גדול עליי, לא בשבילי, אני לא אחזיק מעמד, אני לא זה, ואז הוא מוכר לעצמו, מפתח לעצמו תזה, שהוא בעצם אינדיק, הוא לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא בר אחי, הוא לא יכול לקיים מצוות, אוקיי? אבל נשאר במשל רגע, אז הבן המלך הזה לא רוצה להתנהל כמו בן אדם, המגבלות האלה לא גדולות עליו, מעצבנות אותו, הוא לא רוצה אותן. מה הוא עושה? הוא מתחיל לשכנע את עצמו בתיאוריה שהוא בעצם לא בן אדם, הוא אינדיק. כמו שאומרים היום, אין לך הוא יגיד לאינדיק, אין לך מונופול על האינדיקיות, גם אני אינדיק. מי אמר שאני לא אינדיק? מה, האינדיק חייב להיות דווקא עם נוצות? אני אינדיק בלי נוצות. כן, היום זה מאוד פופולרי, כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה. אתה יכול להיות עמוד טלפון, אתה יכול להיות אישה, אתה יכול להיות גבר, כל אחד מה שהוא מחליט זה מה שהוא. אז זה מה שאומר האינדיק, גם כן, הוא אומר, הבן המלך, זאת אומרת. אז אני, מי אמר שאינדיק דווקא צריך להיראות ככה? גם אני אינדיק. ולאט לאט, מספיק, אם חוזרים מספיק פעמים על המנטרה הזאת, שאני אינדיק, בסוף הוא מצליח לשכנע אפילו את עצמו. אז זה מתחיל ביצר, שאומר לו שהוא לא רוצה לקיים את ה... מנהגי בני אדם, את הנימוסים של בני אדם. אבל היצר הזה מתרגם לתיאוריה. והתיאוריה הזאת באה בעצם לתת לו פתח מילוט מהדברים שהוא לא רוצה לעשות. ברגע שהוא משכנע את עצמו שהוא אינדיק, אינדיק לא חייב במצוות, הוא לא צריך לשבת על כיסא, לא צריך ללבוש מכנסיים וחולצה, לא צריך לאכול בסכין ומזלג, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא אינדיק. אינדיק לא חייב בכלום. אז, ואז זה מאוד נוח לו, והוא משתכנע יותר ויותר בתיאוריה שהוא אינדיק. אבל בתוכו פנימה, עמוק עמוק, עדיין יש נקודה שבה הוא מבין שהוא בן אדם. למרות שהוא כבר חי באיזושהי תודעה אחרת. זה מצב של שניות תודעתית. ושימו לב, היא תוצאה של יצר. אתם רואים את הקשר למה שאמרתי קודם. בגלל שיש לבן אדם יצר, הוא בונה לעצמו תודעה שהוא עצמו בפנים בפנים מבין שהיא לא נכונה. אבל הוא חי אותה באמת. אם תשאל אותו במה הוא מאמין, הוא אומר לך, אני אינדיק. הוא משוכנע בזה, הוא שכנע את עצמו בזה. אבל יכול להיות מצב, איך אני יודע שבתוכו פנימה יש נקודה שהיא עדיין כן בריאה, שהוא תופס את עצמו כבן אדם, אם אני אצליח להוציא את זה מתוכו החוצה, בתהליך של ריפוי, אם שייך לגביו תהליך של ריפוי, זה אומר שכבר בשלב הראשוני, היה בתוכו פנימה איזושהי נקודה בריאה. אחרת לא היה יכול להיות ריפוי. וזה מה שעושה החכם. מה הוא עושה? הוא אומר לו ככה, תראה, בוא... הרי לשבת על כיסא אתה גם יכול גם בתור אינדיק. ולשבת מכנסיים וחולצה וסכין ומזלג וכל הדברים, אתה יכול גם בתור אינדיק. לא הייתה לו תשובה, כן? גם בתור אינדיק הוא יכול. אז הוא ישב יחד עם החכם על הכיסא, ואכל והתנהג ממש כמו בן אדם לגמרי. מה קורה במצב כזה? מה שקורה במצב כזה, זה שהבן אדם בעצם לא משיג את המטרה שלשמה הוא פיתח את התיאוריה שלו. הרי כל התיאוריה הזאת פותחה כדי שהוא יוכל להתנהג כמו אינדיק. נכון? עכשיו, אם בסופו של דבר הוא לא באמת מגיע למצב שהוא רצה, להיות חופשי ולהתנהג כמו אינדיק, בסוף בסוף הוא עושה את כל מה שבני אדם עושים. אז התיאוריה שלו תתפוגג מאליה. כיוון שכל מה הסיבה שהיא נבנתה, זה כדי לאפשר לו להתנהג כמו אינדיק. אבל אם אני מצליח לגרום לו להתנהג אחרת, רק ברמה הביוויוריסטית, זאת אומרת, רק בהתנהגות, לא לשנות לו את הראש. הראש ישתנה ממילא. למה? כיוון שבתוכו פנימה הוא יודע שהוא בן אדם. הוא בנה לעצמו תיאוריה כדי להצדיק לעצמו התנהגות של אינדיק. אם אני אצליח להוציא אותו מההתנהגות של האינדיק, אז גם התיאוריה שהוא אינדיק תתפוגג. אבל לא תהיה קיימת יותר. וזה הנקודה
ש... אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
כן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות באותו מקום שבאמת בתוך הלב פנימה יש נקודה שמבינה את זה מעיקרה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות אין הכוונה שאחרי המעשים הלב שלך יתהפך. אחרי המעשים, ככה אני רוצה לטעון, זו ההצעה שאני מציע. אחרי המעשים נמשכים הלבבות הכוונה רק במצב שבו בתוכך פנימה הלב שלך הוא במקום הנכון. רק בנית לעצמך איזושהי תיאוריה ולקחת את הלב שלך למקום אחר. אז שם אם נצליח לגרום לך להתנהג נכון, זה יתקן לך גם את מה שבלבך. אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
הרב, כן. הרב, הרב, יש פה ממש מהפך היום. גם פתאום אדם יכול להאמין במשהו שהוא רוצה, ולא שהעובדות והנתונים קפואים על האדם, ואדם יכול אולי לבחור גם להאמין אם הוא באמת רוצה להאמין, כולל באלוקים, וגם כל העניין של רציפות הסובייקט, או... פתאום ריסקנו אותו ופיתלנו אותו, כל זה אמירות פוסט-מודרניות מובהקות.
שני דברים שונים. הדבר הראשון אני מסכים חלקית, לדבר השני אני לא מסכים בכלל. כן, יש רדיפות של רציפות של סובייקט, והבן אדם תופס את עצמו עכשיו בתור אינדי. אבל זה אותו עצמו. הוא עצמו זוכר שהוא תפס את עצמו בתור בן אדם, ועכשיו הוא תופס את עצמו בתור אינדיק. ומבחינת רציפות הסובייקט זה יכול להישאר בתוכו פנימה רציף לגמרי. הוא השתנה.
בליבו פנימה הוא מאמין במשהו אחד, אבל כלפי חוץ, בחלק האחר של אותו סובייקט הוא מאמין במשהו אחר.
לא, לא, לא.
וזה רציף.
בלי קשר לתיאוריה שלי עכשיו עם הפנים והחוץ. קודם כל, רציפות הסובייקט יכולה להישאר גם בתיאור הזה. הבן אדם הזה זוכר את התקופה שהוא חשב שהוא בן אדם, עכשיו הוא חושב שהוא אינדיק, נגיד אפילו לגמרי חושב שהוא אינדיק. זה לא אומר שהוא שכח את הפאזה הקודמת. יש רציפות בזהות.
יש כאן שני דמויות. אחד אומר לי, אני יכול לדבר עם שני אנשים.
אבל יש לו רציפות.
זה ממש אי רציפות ברורה של הסובייקט.
יש פה רציפות של הזהות. הזהות זה הדבר הפנימי.
אבל שתי זהויות שמאמינות באמונות הפוכות.
אז מה, זה אמונות, זה לא הוא. רציפות הזהות לא מדברת על אמונות. האמונות שלך לא צריכות להישאר אותו דבר. אם השתנו האמונות שלך לא בגלל יצר, סתם כי השתכנעת אחרת.
אבל באותו זמן אתה מאמין בשתי דברים הפוכים.
עוד פעם, השתכנעת אחרת. אז זה לא מה שחשבת קודם, עכשיו אתה באמת חושב אחרת, לא בגלל היצר. אז זה אומר שאתה בן אדם אחר ואין רציפות של זהות? למה?
לא, השתפתחת, הפכת לדמות אחרת, אתה מאמין במשהו אחר. אבל באותו זמן, נגיד שיש קרים פנימי שמאמין במשהו אחד, זה קרים...
רגע, לא להרבב. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו, אין גרעין פנימי. עזוב את מה שאמרתי קודם. בן אדם שינה את אמונתו לגמרי, בלי גרעין פנימי. בסדר? אתה אומר שזה דבר הזה לא מתיישב עם רציפות הזהות. לא,
לא, לא, לא, לא, זה לא אמרתי. אמרתי שבאותו זמן זה לא יכול להיות. ובעיקר מה שהרב אומר, שאדם יכול להאמין במשהו שהוא רוצה. אדם החליט שהוא לא רוצה את המנהגי
ואני מוצא. אמרתי לך שאני מסכים חלקית. עוד רגע נגיע אליו. אני מדבר כרגע על רציפות הזהות. רציפות הזהות, אני לא רואה את הבעיה בכלל.
רק אני אומר על אותו זמן, שאותו אדם, באותו אדם הוא כלפי חוץ מאמין במשהו אחד, ויש איזה גרעין פנימי אחר שמאמין במשהו אחר.
אז מה?
אז זה אותו אחד?
כן, ברור. זה אותו אחד.
זה אנשים שמרחים.
שתי האמונות האלה ביחד זהו.
אבל זה הפוך.
נכון.
אז מה נשאר של שתי הסובייקטים האלה? הם מאמינים בדברים אחרים, כל ההשלכות שקורות נגרות מהם, איך להתלבש, איך לחיות, מה לפעול, למה לשאוב.
אלא האמונות של הסובייקט, זה שני דברים שונים. הסובייקט יכול להיות אותו סובייקט עם אמונות שונות.
זה לא אותו סובייקט, מה נשאר? מה נשאר מאחד אותו?
בעל האמונות.
ומה הוא נשאר אחד? ומה הוא נשאר אחד?
אני שואל, מי זה בעל האמונות? לא מהאמונות. מי שמחזיק את האמונות, מי זה? מה הוא?
אז אין דבר כזה. אני חושב שאין דבר כזה. אין אדם אחד שמאמין במשהו אחד.
אם אתה חושב שאין דבר כזה, אז הוויכוח שלנו הוא פה.
לא, אבל גם הרב עכשיו מדבר לשני אנשים ומאמינים בדברים הפוכים. אחד מאמין שהוא אינדיק ואחד מאמין שהוא אדם. זה קצת שונה.
זה אותו אדם שבתוכו פנימה הוא יודע שהוא בן אדם, ובמעטפת החיצונית, במודעות שלו, הוא חושב שהוא אינדיק. זה אותו אדם, אדם אחד. כן, אדם יש לו נפש מורכבת. זה יכול להיות. כמו שזה יכול להיות על ציר הזמן, זה יכול להיות בו זמנית גם. וזה עדיין אותו אדם. לגבי הוויכוח שהיה קודם, אז זה כן, זה לייבניץ עם עקרון זהות הבלתי נבדלים. זאת אומרת, הדבר הוא לא אוסף האמונות או התכונות שלו. הדבר זה בעל האמונות והתכונות. וזה לא, והזהות שלו לא מותנית באמונות ובתכונות שלו. אם האמונות והתכונות שלו משתנות לגמרי, זה עדיין יכול להיות הוא עצמו עם אמונות ותכונות אחרות. זאת אומרת, לייבניץ זיהה את אוסף האמונות והתכונות עם האובייקט. הוא לא ראה שיש באובייקט עוד משהו. ואז הוא באמת אומר שזה... מה שמגדיר את האובייקט זה אוסף התכונות. אבל זה טעות. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, מה שלגבי...
טענה מטאפיזית, שאין על מה להאחד, להגיד שזה טעות. אז מה,
לא הבנתי?
מכוח מה הטענה הזו עומדת? להגיד שזה טעות, מה שלא הייתי צומח.
מכוח ההיגיון, מה זאת אומרת מכוח מה? זה טעות, מה...
גם אחד שבבוקר הוא איש חסד ועושה מצוות, ובערב עושה רע מעללים ועושה...
מה זאת אומרת בערב עושה? מי עושה?
עושה ומאמין גם.
מי עושה?
אותו אחד, אותו, לא אותו אחד, זה,
כן
זה
אותו
כמה
דמויות של ישראל. רגע, אתה אמרת זה אותו אחד, לא?
לא, זה לא אותו אחד.
אז אם זה לא אותו אחד...
זאת אומרת זה אותו אחד.
לא הבנתי. יש... אז אין שום בעיה. אני בבוקר, אני קמתי ואכלתי, והייתי, הנחתי תפילין. בערב, השכן שלי בכלל הלך לישון בלי להגיד קריאת שמע על המיטה. יש לך איזה בעיה עם זה? לא. כי הבוקר זה היה אני, ובערב זה היה השכן שלי.
אני נלחם באותו...
התיאור שאתה מתאר כאן, אתה אומר לי, תראה, אותו אחד, בבוקר חושב כך ובערב חושב אחרת. אז אתה עצמך אומר שזה אותו אחד.
פיזית זה אותו אחד, אבל זה לא הדבר המהותי. היצור שמונח מולי.
הפיזית זה לא מה שחושב. זה הנפש שלו, זה אותו אחד, זה הכוונה, זה אותה נפש. והנפש זה בעל האמונות, זה לא האמונות עצמן. האמונות הן אמונות שלי, האמונות הן לא אני. אני זה
מי זה אותו אחד? מה נשאר? אם נקלף מאותו אדם את הרצונות, את הרקע, את האמונות, את כל מה שנשאר, מה נשאר שם?
נשאר הבן אדם. בעל הרצונות.
אבל איך, מה שאפשר להגיד עליו, אלוקים.
תודה רבה. אם אתה שואל אותי מה אפשר להגיד עליו, תמיד מה שאתה אומר על הדבר, זה התכונות שלו. אז אם אתה מקלף ממנו את כל התכונות, ודאי שלא תוכל להגיד עליו כלום, חוץ מזה שהוא קיים.
אני נאלף להגיע לאיזושהי טענה מטאפיזית שאין לה מה לאחז, איזשהו משהו אמונת שאני מקבל אותה.
בטענה מטאפיזית שלך, הפוכה, יש לה עוד פחות על מה לאחז.
לא, אני רואה מולי שני אנשים, אני ממש רואה שני אנשים, בבוקר הוא ככה ובערב הוא הפוך.
אתה מדמיין שני אנשים, אבל על מה זה נאחד? ואני רואה בן אחד. באיזה מובן הטענה שלך יותר יכולה לייחס במשהו מאשר הטענה שלי?
אני יותר ככה, הרב מסתכל פיזית על הידיים, רגליים והאותניים ואומר זה אדם אחד. לא, אני מסתכל על עולמו לא, הרוחני לא, במצב לא, לא, ואני רואה שני אנשים.
לא נכון. אני לא מסתכל בכלל פיזית. פיזי לא מעניין אותי בכלל. אני מסתכל רק על הנפש. הנפש, בעל האמונות זה לא המולקולות שלי. זה לא התאים שלי. בעל האמונות זה הנפש שלי. טוב.
יש שם צדיק ורשע שמסתובבים יחדיו ופועלים ועושים.
ולכן אמה. יש, בקיצור, טוב, זה פיקוח ויכוח.
בסוף אנחנו כולנו כאלה, אבל.
מה?
בסוף אנחנו כולנו כאלה.
נכון, ככה אני חושב. לא רואה בזה
בעיה. ודאי, ודאי.
זה בעיה, זאת המציאות. כאלה אנחנו.
כן.
השלכה היא, אם אנחנו רוצים לדון אדם לקו זכות, בוא נגיד, שמע, חטאת באיזה מקום אחד, אתה פסול. אמרנו, מחוק. אם להגיד, יש בך חלקים חיוביים, רצון טוב, ולפעמים רגעים של רצון רע וראש ורשע.
אוקיי.
זה הסתכלות מורכבת שמאפשרת כשאתה לא מייחס לסובייקט איזה ישות מטאפיזית, שאתה צריך להילחם בה עד חורמה, כי יש בה איזה גרגיר של רשע.
אתה יכול להגיד את זה כל הזמן, אבל אתה לא נמלט מזה בעצמך. כי אתה הרי אומר, אתה עצמך חשבת ככה, ואחרי זמן חשבת אחרת, היה לך רגעים כאלה, ואחרי זה היו לך רגעים אחרים. מי זה עליך? עליך זה אומר שיש פה מישהו אחד שגם זה וגם זה זה הוא. אתה לא יכול להימלט מזה.
גם אלה שמדברים על מות הסובייקט לא מתכוונים שאין אדם, אנחנו סתם חולמים שיש בני אדם שמדברים. יש בני אדם בעלי חיים אורגניזמים, אבל הם מורכבים, והאשליה הזו שהם רציפים וזה אחד שפועל.
הגוף לא מעניין, עזוב אותי מאורגניזמים. לא מדבר על הגוף בכלל. מדבר על הנפש, זה לא... שדקארט אומר קוגיטו ארגו סום, כן אני חושב משמה אני קיים, הוא לא מוכיח את קיומו של הגוף, הוא מוכיח את קיומו של הנפש.
נכון.
אז בקיצור, אז מה שאני רוצה לומר, זה ש...
הרב, אפשר לשאול, סליחה.
כן.
אם אני מנסה לצאת מהמשל לנמשל, ובאמת בסיפור הזה, אם לוקחים בן אדם שהוא נגיד חילוני, הוא חושב שהוא לא עומד ב... בעול הזה של המצוות, ולכן הוא חילוני לגמרי, ואנחנו עכשיו בכוח נותנים לו לעשות מצוות, מניחים לו תפילין כמו שהחב"ד עושים, ובכוח לוקחים אותו לבית כנסת, מה הערך של זה בסוף?
לדעתי אין לזה ערך, אבל עוד פעם, זה תלוי בהנחה. אם ההנחה שלך היא שבפנים בפנים הוא כן מאמין בזה, וזה רק מעטפת חיצונית, אז אתה יכול ליישם פה את אחרי המעשים נמשכים הלבבות. השאלה אם זה באמת המצב. אני לא מניח שכל אדם שחוטא, אז בתוכו פנימה הוא מבין שהוא חוטא. יש כאלה שכן, אבל יש גם הרבה שלא. מי שמעולם לא האמין ולא גדל בבית שמאמינים בו, או שהגיע למסקנה שהוא לא מאמין או לא משנה מה, אז הוא באמת, אני לא חושב שאפשר להניח שבתוכו פנימה יש נקודה שהוא מבין שהאמונה כן נכונה. אני רק טוען, מה שאני רוצה לטעון היום, זה שייתכן מצב אחר. לא שכל מצב הוא אחר, אלא שייתכן גם מצב שבן אדם מאמין במשהו שהוא באמת יודע שהוא לא נכון. זה הטענה. לא אמרתי שזה תמיד,
זה...
זה תמיד המצב.
ועל זה בעצם חב"ד נאחזים? בזה הם נאחזים?
כן, הרי זה, כשאתה שואל, לא רק אותם, אתה שואל את כולם, אומר לך, יש נקודה יהודית, בתוכו פנימה, האדם הרי רוצה לקיים את רצון השם ו... ולקיים תורה ומצוות. זה רק
ההסתכלות
החסידית. שבה יישא מעכב. אז אם אתה מניח את זה, אז יש היגיון לקחת את המעשים ולקוות שהם ימשכו את הלבבות. אני בעניין הזה לא מסכים לדיאגנוזה הזאת.
גם הרמב״ם אומר, מקים
מה
אותו
זאת אומרת לא מסכים?
מה רוצה אני.
זה, אני מגיע עכשיו בדיוק לזה. זאת אני חושב שבאמת אחד ה... מה שעשה החכם הזה בסיפור של האינדיק, בעצם מה שהוא עשה, הוא גרם לבן המלך להתנהג כמו בן אדם, ואז השאלה, הרי הוא לא שאלנו, הרי הוא לא התרפא, התשובה הוא כן התרפא. כי ברגע שהוא התנהג כמו בן אדם, התיאוריה שהוא אינדיק תתפוגג. אין טעם להחזיק בה, כי כל מה שהוא רצה אותה זה רק כדי שהיא תצדיק לו את ההתנהגות של אינדיק. אבל אם הוא בין כל וכל לא מצליח להחזיק בהתנהגות הזאת, אז בשביל מה להחזיק את התיאוריה הזאת? אז התיאוריה מתפוגגת מאליה, וזאת הטענה. ולכן אני, בעצם אני מיישב את שתי השאלות אחת בשנייה. השאלה הראשונה, הרי הוא לא היה בכלל חולה, התשובה הוא כן חולה. רק יש גם חולה כזה שבתוכו פנימה יש נקודה בריאה. למרות שבמודעות הוא חולה, במעטפת החיצונית הוא חולה. אחרי זה, כתוצאה מזה אני אומר, טוב, אם זה ככה, אז אחרי שהוא כבר התנהג נכון, הוא גם התרפא. כיוון שהנקודה הפנימית בסופו של דבר יצאה החוצה, וכל התיאוריה שהוא בנה לעצמו רק כדי להצדיק את ההתנהגות שלו, התפוגגה מאליה. לא היה צורך אפילו להתחיל להתווכח איתו על זה שהוא כן בן אדם ולא אינדי. זה מאליו מתפוגג, כי הסיבה שבגללה הוא פיתח את התיאוריה הזאת נעלמה. עכשיו, זה מה שאני רוצה גם לטעון, שזה המשמעות של מה שהרמב״ם אומר, של קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כן, בלכות קורבנות, בלכות גירושין. אז הרמב״ם אומר שם, שאם בן אדם לא רוצה לגרש אישה, אז הגמרא אומרת, אז קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אז מסביר שם הרמב״ם מה זה עוזר, הרי אם קופים אותו אז זה גט מעושה, גט מעושה הוא פסול. מה יעזור לכפות אותו? ברור שהוא אומר רוצה אני כדי שלא תרביץ לו. לא שהוא באמת רוצה. מה הרווחת? זה גט מעושה, הגט מעושה הוא פסול. הוא בטל, לא פסול. זאת אומרת, היא לא מגורשת. אז מה עוזר כל הפייה הזאת עד שיאמר רוצה אני? אז אומר הרמב״ם, כי כל יהודי בתוכו פנימה, יש בעצם איזושהי נקודה שהוא כן רוצה לקיים את מה שההלכה אומרת. ואם בית דין אמר לו לגרש את האישה, שזה מה שההלכה מחייבת אותו בסיטואציה שלו, אז ברור שבתוכו פנימה הוא בעצם רוצה לעשות את זה. אלא מאי? יצא הרע וכולי. אז קופים אותו עד שאומר רוצה אני, וכשהוא אומר רוצה אני, זה מגלה את הנקודה הפנימית שיש בתוכו. וכל המיסטיקנים חוגגים, וכל יהודי יש בו נקודה פנימית עמוקה וכולי וכולי. ואני חושב שההסבר הזה הוא לא הסבר מיסטי, הוא הסבר פסיכולוגי, בדיוק כמו שראינו אצל האינדי. ברמה הפסיכולוגית זה לא מיסטיקה. ברמה הפסיכולוגית, אם הבן אדם בתוכו פנימה רוצה לקיים מצוות, ובית דין אומרים לו שהוא צריך לגרש את אשתו. עכשיו, הם מסוכסכים, כן? הרבה פעמים בגירושים, בני הזוג מסוכסכים. ברגע שמסוכסכים היא הרגיזה אותו, הוא רוצה לנקום בה. הוא רוצה לנקום בה, אז הוא לא מוכן לגרש אותה. אבל הוא יודע שהוא צריך לגרש אותה, כי הרי ההלכה מחייבת אותם להיפרד. אז מה? אז הוא מפתח לעצמו תיאוריה, שמה פתאום, ההלכה הזאת זה לא קשור אליי. אני יודע, הרי האישה הזאת היא רשאית מרושעת. כל מה שאני צריך זה רק להתעלל בה. הקדוש ברוך הוא נורא רוצה שאני אתעלל בה, זה ברור. ואתה מפתח לעצמך איזושהי תיאוריה כזאת, שאתה תתעלל באישה. וזה מוצדק לגמרי. למרות שאתה ירא שמיים, בפנים אתה מקפיד על קלה כבחמורה בכל תחום אחר, ועקרונית גם פה, בתוכך פנימה אתה מבין שזה מה שנחוץ. אבל אתה מפתח לעצמך תיאוריה בגלל היצר, בגלל הרצון לנקמה וכו'. אתה מפתח לעצמך איזושהי תיאוריה, שבעצם לא, ההלכה הזאת לא קשורה לפה. היא, אני מכיר אותה, זה היא רשאית מרושעת, צריך להתעלל בה. עד לפוק אותה עד הסוף, לא לשחרר אותה. בסדר? זה תחושה שמכירים הרבה אצל בני זוג.
אבל אם מניחים שבאמת בכל אחד יש את הנקודה של אור הזו...
רגע, עוד לא הגעת, אני מגיע, עוד שנייה. אז זה הטענה של הרמב״ם. עכשיו אני רוצה לומר, כיוון שזה לא מיסטיקה, אלא פסיכולוגיה, אז הנה הנפקמינה בין מיסטיקה לפסיכולוגיה. מה קורה אצל בן אדם שבאמת ובתמים הוא לא מקיים מצוות, לא מחויב להלכה, גם בתחומים אחרים, לא, בלי קשר לגירושין, לאשתו. הוא לא מקיים את ההלכה, הוא לא מחויב לה, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. על אחד כזה, אם זה מדובר במיסטיקה, אז אנשים יגידו לכם, וככה ההסבר המקובל, שכל יהודי בתוכו פנימה בעצם רוצה לקיים את התורה. וגם אם הוא לא מקיים אותה, זה רק יצר הרע. ולכן על כל יהודי אפשר להפעיל את הקופין אותו עד שאומר רוצה אני. זה אם אתם תופסים את זה ברמה המיסטית. אם אתם תופסים את זה ברמה הפסיכולוגית, אז זה לא נכון. אם אתם רואים שיש יהודי שהוא שומר תורה ומצוות, שהוא ירא שמיים, שהוא מקפיד על ההלכה, ופתאום פה בנושא הגירושין הוא לא מסכים לכל מה שכל הרבנים והדיינים אומרים לו, לא מסכים בשום אופן, אז ברור, ברור שפה זה עניין של יצר. כי אנחנו רואים שבמקומות אחרים הוא כן שומר תורה ומצוות. וכאן אתה יכול באמת להניח שבתוכו פנימה הוא בעצם מבין שגם את זה הוא צריך לעשות. וכל התיאוריות שלו זה רק תוצאה של היצר. מה אתה עושה במצב כזה? אתה עושה בדיוק את מה שהחכם עשה לאינדיק. אתה אומר לו ככה, תראה, אני אכה אותך עד שאתה תאמר רוצה אני. ואחרי שאתה תאמר רוצה אני לוקח את הגט ממך, נותן את זה לאישה, ואני עצמי אחתן אותה. אתה תצעק כמובן שלא הסכמת באמת, זה רק בגלל שהרביצו לך, אני מצפצף עליך. אני אחתן אותה למרות שיש את איש. מה קורה במצב כזה? במצב כזה, את המטרה של להמלל את האישה, הוא כבר לא ישיג. הנה, אני אחתן אותה בעצמי. ברגע שהוא לא ישיג את המטרה של להמלל את האישה, אז התיאוריה שהוא בנה לעצמו, שתאפשר לו להמלל אותה, תתפוגג מאליה. אז הוא יבין שבעצם הוא היה אחוז אמוק כזה בגלל הכעס וכו', ויחזור חזרה למוטיבציות הבסיסיות שלו, למחויבות הבסיסית שלו, לקיים תורה ומצוות. למה? כיוון שכל התיאוריה הזאת שפה בעצם הוא לא צריך לגרש אותה, הרי ברור שהוא בנה אותה רק כדי שהוא יצליח לציית ליצרו, כן, להתעלל בה. בתוכו פנימה הוא כן בעד שמירת תורה ומצוות, הוא כן מחויב לתורה ומצוות. במצב כזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הוא יראה לו שאת התוצאה הוא לא יצליח להשיג, האישה הזאת תתחתן עם מישהו אחר. לא יעזור לך כלום, אתה יכול לצעוק שהיא לא מגורשת, ואתה לא באמת הסכמת, אני אחתן אותה. לא יעזור לך כלום. ברגע שלא יעזור לך כלום, גם התיאוריה תתפוגג. כי כל התיאוריה באה כדי לאפשר לך להתעלל בה. זה הרעיון עכשיו. איפה הנפקא מינה? מה קורה עם מישהו שאני יודע שהוא לא מחויב לתורה ומצוות? גם חילוני, מאז ומעולם, לא, שום דבר, הוא לא שומר שום דבר. אגב, לא רק חילוני, גם דתל"ש, כל דבר. אחד שלא שומר בכלל את ההלכה. אז
בפשוט,
לפחות בהרבה מאוד מהמקרים, לא תמיד, יכול להיות מישהו שלא שומר את כל ההלכה, ועדיין בתוכו הוא מאמין. אבל כאן זה כבר מצב יותר בעייתי. כי כאן אין לך את האינדיקציה שבתוכו פנימה הוא מבין שצריך לציית להלכה. כי עובדה שגם בתחומים אחרים שאין לו את היצר הזה של האישה, אז גם שם הוא לא שומר. אז במצב כזה לא יעזור לכפות אותו עד שיאמר רוצה אני. כי אני לא מדבר על מיסטיקה, אני מדבר על פסיכולוגיה. ובפסיכולוגיה זה תלוי בשאלה העובדתית. או שבתוכו באמת יש מחויבות לתורה ומצוות ורק היצר גרם לו לבנות את התיאוריה הזאת, אז יועיל כפייה עד שיאמר רוצה אני. אבל אם בתוכו פנימה הוא אתאיסט, אז מה זה יעזור שהוא יגיד רוצה אני כי הוא מפחד שאני ארביץ לו? הוא לא רוצה לגרש את האישה. ואין לו את הרצון הפנימי הזה לשמור תורה ומצוות. זה לא רק עצת היצר. הוא בנה לעצמו איזה תיאוריה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יגרש את האישה. הוא לא מעניין אותו הקדוש ברוך הוא בכלל. לא יצר ולא בטיח, הוא לא מאמין בזה. אז במצב כזה מה זה יעזור להכות אותו עד שיאמר רוצה אני?
מה למעשה עושים במקרים כאלו? בפועל?
היום לא מכים אף אחד.
לא, שמים אותו בכלא ואת כל ההגבלות שמסביב.
בכלל לא מכים אותו. אתה יודע, בהלכה, וזו שאלה מעניינת איך להסביר את זה, אבל בהלכה יש רמות כפייה שונות. רמת הכפייה המוחלטת זה הקאה. הקאה עד שהוא מסכים. לזה לא מגיעים. אף אחד לא עושה את זה. הייתה הצעה של הרב שאילת. פעם במקור ראשון הוא כתב לעשות את זה. ואני לגמרי הייתי בעד, אגב, היו כל מיני מחאות צדקניות כאלה, מה פתאום, נגד הדמוקרטיה, זכויות אזרח, זכויות אדם להמלל את אשתו, אני לא שמעתי על זכויות כאלה, אבל לא משנה, היו כל מיני מחאות כאלה. אבל בפועל לא עושים את זה. עכשיו, כפייה מתונה יותר, כמו כלא או משהו כזה, זה כן עושים במשורה, אבל עושים. עכשיו, שם זה נקודה עדינה. כי זה תמיד התפר, ההנחה שבכפייה קלה, אם הכפייה הקלה עובדת, אז בסוף בסוף יש לו רצון אמיתי גם בלי הקופין אותו עד שאומר רוצה אני. אלא בסופו של דבר, גם אם הוא עושה את זה כדי לצאת מהכלא, עדיין הוא רוצה לגרש את אשתו. לא משנה שהאינטרס שלו הוא כדי לצאת מהכלא. אבל בשביל זה הוא רוצה לגרש את אשתו. זה כמו תליהו וזבין. או תליהו ויעיב, או כל מיני דברים כאלה. למה תליהו וזבין זבינה זבינה? כן, שאם מכריחים מישהו למכור, המכר חל. כי נכון שהוא מוכר רק בגלל שהכריחו אותו. אבל תכלס בסוף הוא רצה למכור. כי הכריחו אותו. זה היה, כשבן אדם מוכר בשביל כסף, גם שם המכירה היא בשביל משהו, נכון? בשביל כסף. אם הוא לא צריך את הכסף, לא היה מוכר. ועדיין זה נחשב רצון אמיתי שלו. הרצון שלו הוא בגלל הכסף, אבל תכלס בשורה התחתונה, הוא באמת רצה. אז גם כלא, זה, הכוונה, הרצון שלו זה בגלל הכלא, אבל תכלס, בגלל הכלא, הוא באמת רצה. אז הוא גירש.
בסוף זה מגיע מיוזמתו, הכוונה.
בדיוק. לעומת זאת, במקין אותו עד שיאמר רוצה אני, כשההכאה היא מוחלטת, זאת אומרת, בכפייה מוחלטת, אז שם הוא לא באמת רוצה, הוא אומר רוצה אני פשוט כדי שנפסיק להרביץ לו. הוא לא באמת, זה לא שהוא רוצה בגלל זה, אלא הוא פשוט אומר רוצה אני כדי שלא נרביץ לו. שם ההנחה ההלכתית היא שגם אחרי ההכאה אין באמת רצון. זה לא שהוא רצה לגרש רק כדי להימלט מהמלכות. לא, הוא לא רצה לגרש, הוא פשוט נמלט מהמלכות. זה הבדל בין כפייה לא מוחלטת לכפייה מוחלטת, וזה באמת שאלה לא פשוטה למה עושים את ההבדל הזה, אבל זאת ההנחה בהלכה. ואני טוען שהכפייה המוחלטת יכולה לעבוד רק אצל בן אדם ירא שמיים. כפייה לא מוחלטת, אם בסוף בסוף אתה רוצה, אז לא אכפת אם אתה ירא שמיים או לא, תכלס אתה רוצה. אז אם אתה רוצה, אז הגירושים בסדר. רק בכפייה המוחלטת, רק בכפייה המוחלטת, אני צריך את כל הוורד של הרמב״ם, שאומר שבתוכו פנימה הוא רוצה, לכן גם אם הוא צועק שהוא לא רוצה, בעצם בסוף הוא כן רוצה. ואת זה אפשר להגיד רק על מי שבאמת בתוכו פנימה רוצה.
בניגוד לכך שגם לפי ההצעה שלך, גם לפי ההצעה שלך שאתה הסכמת להחזיר את ההקאות, את הכוונה שאתה היית הולך לברר על כל אחד אם הוא בחייו האישיים שומר מצוות, ואם כן, אז היית מכה אותו, ואם לא, לא היית מכה אותו.
נכון.
זה גם כן הבדלה מעניינת.
לא, לא, ברור.
לא, למעשה אני מתכוון.
כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, זה רק מישהו שומר תורה ומצוות.
הרב, אבל אם מישהו יגלה את הרז הזה שהרב אמר לכל אותם קבוצה של בעלים סרבנים יראי שמיים, ויגיד להם, אם אתם תעמדו על דעתכם, ולא תיכנעו, לא תוותרו על האידיאולוגיה הזו, שבניתם לכם מכוח היצר, אלא תמשיכו לאחוז בה, זה ייצור פרדוקס בכל העניין, כי זה מוטט את כל התזה.
לא ייצור שום פרדוקס, אני מחתן את האישה הזאת ולא אכפת לי מה שהם אומרים.
לא, אם נדע שכולם החזיקו בדעתם, כי הם חשבו שזה...
אני מחתן את האישה הזאת גם ככה. ואז הם לא יחזיקו בדעתם.
אז הם ידעו שהם כן יעמדו על זה.
לא, הם לא ידעו, כי אני אחתן אותה בכל מקרה.
גם אם יש אתי.
זה בדיוק הנקודה. את הנקודה היא שאתה מוכן ללכת, זה משחק השפן. כן, מי ממצמץ ראשון, וההלכה ממצמצת אחרונה. אתה משחק מול הבעל הסרבן במשחק השפן. וההלכה ממצמצת אחרונה. ואת ההלכה אומרת, אני מחתן את האישה, אפילו אם תצעק פה עד מחר, שאתה לא מסכים, לא מעניין בכלל.
והנחה,
שאם בסוף בסוף לא תשיג את העניין, ואתה יודע שלא תשיג, לא יעזור לך כלום, אז אתה גם תוותר על התיאוריה.
לא למצמץ אחרון, הוא יתעקש להיות, הוא רוצה למצמץ אחרון.
אז האישה תהיה אשת איש ואני אחתן אותה.
לגבי ההגדה של הרב נחמן, לא היה נכון להגיד שזה ממש... כמעט ניסוח ברור של ויטנשטיין, על זה שאין בתוכן אלא משהו מגולם בקליפה, ויטנשטיין ולייבוביץ.
לא הבנתי.
והרעיון אצל מקורה קצת בהגדה הזו, זה שהוא בעצם מעצים את כל הניסים, הליכות, התנהלות, תרבות של בני אדם. כביכול ברגע שאתה רוכש אותם ועושה את כולם, גם חושב כבן אדם, מתלבש כבן אדם, מדבר כבן אדם, אז אתה אדם, אין יותר... אין בתוכן על מה שיש בקליפה, זה הרעיון של ויטגנשטיין, ידוע.
אז אני לא מסכים לא עם ויטגנשטיין ולא עם כל מי שאומר את זה. זה הטענה שלי. הטענה שלי זאת פרשנות שלדעתי היא מוטעת. הם חושבים שאם אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז אין במעשה שום, אין לבבות. אז כל מה שיש זה רק המעשה. ואני טוען לא נכון. בדיוק בשביל זה עשיתי את כל המהלך פה, את כל התיאור הזה, כדי להסביר שזאת מסקנה לא נכונה או לא הכרחית. ובעיניי גם לא נכונה.
אני חושב שיש ביטוי מאוד מעניין בשנתיים שלוש האחרונות, שמעתי על כאלה חוזרים בתשובה שמגדירים את עצמם חילוני שומר מצוות. זאת אומרת, הוא מגדיר את עצמו כביכול כחילוני, אבל הוא אומר, מה, חילוני לא יכול להניח תפילין, חילוני לא יכול לשמור שבת, אז אני עושה את כל השולחן ערוך.
השאלה למה הוא מתכוון?
כן, לא, הכוונה כאלה שכן מאמינים, אבל הם נרתעים מהדיבוק עם התרבות החרדית,
ואז הם כל זה. זה יכול להתפרש כמו אחד העם, הוא באמת היה
חילוני, לא, לא,
לא, כן. רק רצה לשמור לא. מצוות כי זה הפולקלור הלאומי וכו', וזה יכול להתפרש בצורה שאתה אמרת, ואז הנה חינמי, זה סתם מילים.
כן, לא, יש יהודים שממש הם דתיים למעשה, וככה הם גרים, אוהבים דווקא לגור בתל אביב, דווקא במקום חילוני, וככה הם מגדירים את עצמם.
מה זה משנה?
הלוואי אותי עזבו בתורתי שמרו.
לא, לא, אבל...
לא, אותי עזבו ותורתי כן שמרו. זה סתם אדם דתי, זה רק במילים.
לא, אבל נכון, אני חושב שדווקא זה, זה המשל של האינדיק במקרה הזה. כביכול הוא כאילו נשאר אינדיק, כביכול, אבל למעשה הוא מתנהג כמו בן אדם. זה עושה לו איזשהו משהו טוב.
מה שאתה מתאר זה לא האינדיק, כי גם במודעות הוא מאמין.
לא, אבל הוא מחובר, כמובן, אנשים כאלה שמחוברים לתרבות, כביכול החילונית, לטלוויזיה, והם שומרים מצוות.
לא יודע, זה לא חשוב.
ועושה להם טוב להגדיר את עצמם כביכול כחילונים, במובן הזה של התרבות, שהם מרגישים יותר משוחררים.
זה לא אכפת לי, התרבות זה...
נכון.
זה לא איסור, במובן של המצוות, אז הם מאמינים ומקיימים מצוות.
נכון, אני חושב שזה המשל המעשי של האינדיק בימינו, כביכול. זאת אומרת, אדם שהוא, כמו שאתה אמרת...
זה לא מהותי, כי זה באמת עוסק רק בקליפה חיצונית, זה לא...
כדאי שנזכור, עידו, שאת המושג הזה חילוני וחופשי, אנחנו יצרנו. זה היה החלטה מודעת, לא לפני מיליון שנה, זה היה לפני, לא יודע, 150 שנה פחות אפילו, שאגודת ישראל החליטו לעשות את זה, למרות שהרב קוף והנציב הזהיר אותם שזה יהיה תקיעת סכין בלבה של העם היהודי. ולהפרדה הזו בדתיים לחילונים שאין לה שום שחר.
טוב, אני לא מבין את הוורט הזה, ברור שהם צדקו. יש חילונים, ואם לא היית מגדיר את זה כחילוני, אז הם לא היו חילונים. לא מבין את המשחק הזה. זה הרב קוק לדעתי לשיטתו.
לדעתיים הרב אין ספקות, לדעתיים הרב אין ספקות. לדעתיים אין ספקות באמונה, דתיים יודעים על אלוקים יותר מחילונים על אלוקים.
זה לא טענה בכלל. הרב קוק הולך לשיטתו, כנראה שהוא תופס את הנקודה היהודית ברמה המיסטית. ואתה חושב שבאמת כולם נשארים דתיים בפנים. זה רק משהו חיצוני. אז זה אני לא מסכים. אצלי זה פסיכולוגיה, לא מיסטיקה. זה שיש ספקות, אז מה אם יש ספקות? יש ספקות, ואתה מקבל החלטות. אז מי שיש לו, מקבל את ההחלטה שהוא מאמין, אז זהו, הוא לא צריך להאמין ב-100%, אין דבר כזה 100%. אתם בני אדם. אבל זאת המסקנה שלו, אז הוא מאמין. מי שהחליט לאמץ את המסקנה שהוא לא מאמין, אז הוא לא מאמין.
זה שיש אתה באמת חושב שאלבד ש... אלבד שקפץ על הרימון לפני עשרות רבות של שנים והקריב את חייו להציל עשרות טירונים שם. הוא לא מאמין, בגלל שהוא לא ישב ועשה, לא קרא את החלק הראשון בטרילוגיה והעמיק בה וקיבל אותה.
מה זה קשור? אתה מאמין בשאינו מינו. מה זה קשור? אני אמרתי שהיא לא יכולה להיות אמונת מימה?
לא, הוא לא היה, כנראה היה אדם חילוני,
אני יודע. אבל מה הטענה? בגלל שהוא קפץ שם אז הוא כן מאמין? לא מאמין?
זה שם שמי בכל מובן אפשרי, ההתביסות של האמונה, היהדות, התיאולוגיה היא מאוד בעייתית, אני רק מבין את זה.
אני לא יודע מה זה תיאולוגיה ומה בעייתי ומה זה קשור לאלבז. לא רואה שום קשר לדיון שלנו. או שאלבז כן היה דתי או שלא היה דתי, איך זה קשור אלינו?
החלוקה הזו, ההחלטה שאדם לסכם חילוני או דתי, לפי איזו אמירה שהוא אומר, אני מאמין או לא מאמין,
זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא מבין בתוכו.
אבל זה דברים שלא ניתנים להגדרה אפילו, זה דברים שהם מילים שהן תלויות באוויר, לא מגדירות כלום, השתיקה הייתה יפה להם מראש.
אני לא מצליח להבין את המילים שלך, הן תלויות באוויר, המילים שלך. פשוט לא מתחברות לי המילים אפילו, לא שאני מתווכח, אני לא יודע עם מה להתווכח אפילו.
אדם אומר, אני מאמין באלוקים, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
אוקיי.
הוא לא יודע, על מה הוא יגיד? תשאל אותו, מה אתה יכול להגיד על אותו אלוקים שאתה מאמין בו? מה הוא יגיד? הוא גדול, הוא קטן, הוא קטן, הוא קטן.
שיש מישהו, יש משהו שברא את העולם ונתן לנו תורה וציוויו מחייבים.
וזהו, מה שהגששים, וזהו?
זהו.
וזה זה נגמר?
זה נגמר, כן.
זה שהרב מאמין באלוקים יותר גדול.
כן, מאוד פשוט, מאוד ברור, חד
משמעית. הוא בנה איזה איף גלקסיות ריקות מתוכן, חושך על צי תהום.
מה זה קשור לחושך על צי תהום? אתה שואל אותי מי זה אלוקים? לא
כן, אני שואל, על אותו אדם.
את כל הקטות עכשיו. שאלתי כן. מי זה אלוקים, מי זה אלוקים? מי שברא את העולם ונתן תורה.
אז אני מדבר על זה בציניות. אותו אלוקים ברא הבל שחסכת משמעות, מלאה חשך, מלאה צבל, וזה הוא מסתכל?
לא מבין.
לכן אני עוד צריך לעבוד אותו ועוד כזה.
אני לא מצליח לחבר את המילים שלך לכלל משפט. באמת, לא מצליח לדון. אתה מביא לי טענות שלא נראות לי בכלל קשורות לדיון. אני אפילו לא יודע על מה להתווכח. מה זה קשור לעניין בכלל? אתה שואל בן אדם באיזה אלוקים הוא מאמין? הוא אומר, אלוקים שברא את העולם ונתן תורה. זה האלוקים היחידי שאתה מאמין, מה כזה קטן, יש לו, כן, זה האלוקים היחידי שאני מאמין בו, הכל בסדר עכשיו, זהו.
לא, אז אמרתי שאני, אני בסך הכל אמרתי שאני חולק על זה שהרב אפילו חושב שזה אלוקים, כי זה לא מסתכל להיות שזה מסתכל בזה.
אתה מאמין באלוקים אחר, הכל בסדר.
לא, אני חושב שכולנו מאמינים באלוקים.
אתה חושב, בסדר, מה אני לא חושב? אולי אתה חושב שאני מאמין באלוקים אחר, אבל אני, יש לי איזה מידע פנימי לגבי מה שאני מאמין, יש לי מידע אחר.
הוויכוח התחיל ממה שעידו אמר על אדם, שכביכול צדיק יסוד עולם, שמקיים את כל תרי"ג מצוות, מתחילתם ועד סופם, כולל עיסוק בתורה, כולל חצי צדקה ומשפט, אדם, אריה לוין פלוס פלוס. רק מה, אתה שואל אותה, תגיד, אתה מאמין באלוקים, אתה עברת על החלק הראשון בטרילוגיה, ואתה קיבלת,
הוא אומר לך,
לא קראתי, ומה שקראתי לא הבנתי.
טוב, אני עוצר פה, אי אפשר לדון ככה. מה זה קשור לטרילוגיה עכשיו? הוא מאמין באלוקים בלי טרילוגיה, אמונה תמימה.
לא, הוא לא מאמין, אבל עידו לא דיבר, עידו דיבר על חילוני, שהוא יכול לא מאמין, אני מדבר על מה שעידו אמר.
אז מה זה קשור לטרילוגיה? מה זה קשור לטרילוגיה?
לא, סליחה, קבעתי לאמונה, אמונה תבונית רציונלית. אתה שואל אותו, הוא אומר, אני לא מאמין.
לא רציונלית ולא בטיח. הוא מאמין שיש אלוקים, זה הכל. אם זה תבוני, רציונלית,
אבל
עידו
לא דיבר על אחד כזה.
שאלה באיזה תבוני,
לא, אבל עידו לא דיבר על אחד כזה. עידו דיבר על אחד שהוא חילוני, דהיינו. לא, אומר, אתה שואל אותו, הוא אומר לך, אני לא מאמין. באמת לא מאמין.
אין בעיה, אני עושה את כל המצוות.
אבל הוא עושה את כל המצוות, מתחילתם ועד סופם.
כן, נכון, אחד העם, הוא רוצה להתחבר לפולקלור היהודי.
לא, הוא עושה את זה לשמה, הוא עושה כי ככה הלב שלו אומר, הוא לא עושה בשביל עם ישראל, לא, ממש לא.
לא עם ישראל, לא קשור עם ישראל.
אמרתי, מקיים את המשוות לשמן, לא בשביל שעם ישראל יהיה חזק ויהיה לאומיות.
אז הוא סתם טמבל. אחד כזה
לדעתי,
אחד כזה אי אפשר לצרב אותו למניין מדין שוטה, לא מדין חילוני.
ואותו אחד שמקיים את המשוות לשמן, שאנחנו, במושג הרגיל, זה יותר חכם, יותר מובן?
ברור, א' ב', זה מובן לגמרי. טוב, בוא נעצור כאן, כי נראה לי שאנחנו כבר לא... בסדר, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שיש מצב כזה שנקרא שניות מחשבתית. זו הטענה שרציתי להראות מתוך האינדי. שניות מחשבתית פירושו, שבן אדם יכול לא רק לעשות משהו שהוא חושב שהוא לא בסדר, אלא להאמין במשהו שהוא חושב שהוא לא נכון. שהוא עצמו חושב שהוא לא נכון. שזה מאוד טריקי. אבל נדמה לי שזה... כן, זה חלק מהפסיכולוגיה של בני אדם. בני אדם יכולים להדחיק אמונות אמיתיות ולעטוף את עצמם או לחיות באיזושהי תודעה שהם באמת ובתמים מאמינים במשהו שהם לא באמת מאמינים בו. בפנים בפנים הם לא באמת מאמינים בו. זה הצעת היצר. כן, יכול להיות דבר כזה. יש דוגמה, כתבתי על זה באחד הטורים, על הסיפור של בגדי המלך החדשים. כן, זוכרים את הסיפור של אנדרסן. בגדי המלך החדשים, כוונה המלך... מודיע לכל המדינה, הוא הולך בלי בגדים בכלל. הוא מודיע לכל המדינה שאלה הבגדים המופלאים ביותר שיש, ומי שלא רואה שיש פה בגדים מופלאים, הוא כנראה טמבל. שוטה. מי שעיניו בראשו, אדם אינטליגנטי, רואה שיש פה בגדים פאר היצירה. הוא מסתובב בעולם נטול בגדים לחלוטין, כמו האינדיק, וכל העולם כולו מוחא כפיים למראה הבגדים המפוארים שהמלך לובש. ואף אחד לא מעלה בדעתו בכלל להגיד שהמלך עירום, כן, שאין פה בגדים. באיזשהו שלב, הילד, אני כבר לא זוכר את הפרטים של הסיפור, אבל בגדול, זה הרעיון, הילד באיזשהו, היה איזה ילד בקהל, שפתאום, רגע, אבא, המלך עירום, המלך בלי בגדים. ואז תוך רגע, כל הקהל פתאום, מגיע למסקנה שהמלך באמת עירום, אין לו בגדים. עכשיו, זה סיפור נהדר, כי אני חושב שהוא ממש מקביל לאינדיק. זאת אומרת, אני רוצה לטעון פה שזה לא היה פחד. בדרך כלל מפרשים את זה, זה פחד. אנשים פחדו, אם הם יגידו שהבגדים הם לא, שהם לא רואים בגדים, אז יחשבו עליהם שהם טיפשים. אז מתוך פחד הם משקרים כולם אחד לשני ואומרים, לא, זה בגדים נפלאים ומפוארים. וכדומה. אני רוצה לטעון שזה לא פחד. הם בסופו של דבר שכנעו את עצמם שבאמת הם רואים בגדים. בן אדם לא, קשה לו לחשוב על עצמו בתור טיפש. אז הוא לאט לאט בונה לעצמו תיאוריה שהבגדים, שיש פה בגדים נהדרים. הוא אפילו רואה אותם. מה האינדיקציה שלי שבתוכו פנימה הוא עדיין מבין שהמלך עירום, שזה רק פסדה חיצונית, בגלל שכשהילד צועק המלך עירום, פתאום כל הקהל הגיע למסקנה שהמלך עירום, תוך רגע. מה זה אומר? שמישהו היה צריך פשוט להפיל להם את האסימון. ואז כל התיאוריות שהם בנו התפוגגו, ומה שהיה בתוכם פנימה שהם הבינו שהמלך הוא עירום, יצא מיד החוצה. וזה אומר, הילד הזה לא שכנע אותם בזה שהמלך אין לו בגדים. הילד הזה בסך הכל פרק להם את התיאוריה שהם בנו, והוציא החוצה את מה שהם ידעו כל הזמן בתוכם פנימה. לכן זה קורה ברגע. אחרת זה לא יכול לקרות ברגע. כן, כמו רבי אליעזר בן דורדיא, קונה את עולמו בשעה אחת. איך הוא קנה את עולמו בשעה אחת? הוא לא היה חוזר בתשובה כמו שאנחנו מדברים היום, כן? חוזר בתשובה שאנחנו קוראים לו היום, זה מישהו שהיה חילוני ושינה השקפה, עכשיו הוא נהיה דתי. חוזר בתשובה בהלכה, בגמרא, בחז"ל, זה חוזר בתשובה שתמיד היה דתי. הוא רק חטא, הוא חוזר בתשובה על החטאים שלו. כבר כשהוא חטא הוא ידע שהוא לא בסדר. רק עכשיו הוא חוזר בתשובה והוא מנסה לא לחזור לזה החטא לעולם. חוזר בתשובה של היום, כשהוא חטא הוא היה אנוס, אין לו מה לעשות תשובה בכלל. כשהוא חטא הוא היה אנוס. עכשיו הוא יודע את האמת, ועכשיו הוא באמת גם מקיים אותה. זה חוזר בתשובה. בעל תשובה, אצל חז"ל, זה מישהו שתמיד האמין. גם כשהוא עשה את החטא, הוא הבין שזה חטא. הוא בכל זאת עשה אותו, ועל זה הוא צריך לעשות תשובה. ולדאוג לזה שזה גם לא יקרה עוד פעם. עכשיו, מה זה אומר? זה יכול לקרות ברגע. שינוי השקפת עולם בדרך כלל לא קורה ברגע. חוזר בתשובה זה לא עניין של רגע. אבל בעל תשובה זה יכול להיות ברגע. רבי אליעזר בן דורדיא קנה את עולמו בשעה אחת. למה? כי הוא כל הזמן ידע שהוא לא בסדר. זה לא שפתאום הוא גילה שהוא לא בסדר. הוא היה יהודי מאמין. הוא הבין שאסור לעשות את מה שהוא עשה. אלא מה? יצרו גבר עליו. ואולי אם היצר גבר עליו, אז הוא גם בנה לעצמו תיאוריות. אבל תוך רגע פתאום נפל לו איזשהו אסימון, וכל התיאוריות התפוגגו, ומה שהוא ידע כל הזמן בתוכו פנימה, יצא החוצה. ולכן בעצם הדבר הזה יכול לקרות ברגע. זאת אומרת, האינדיקציה לזה שבתוכך פנימה יש את התפיסה האמיתית, והתפיסה הלא נכונה היא רק פסאדה חיצונית, זה אם זה יכול לקרות ברגע. בלי שכנוע, אלא אחרי המעשים נמשכים הלבבות, או קריאה של ילד שמשנה את זה פתאום, או בעל תשובה כזה שפתאום נופל לו הסימון, או משהו כזה. זה אומר שזה היה בתוכו פנימה כל הזמן. אבל אם זה באמת חוזר בתשובה ולא בעל תשובה, אז הוא משנה תפיסת עולם. הוא לא חי בשניות אף פעם. הוא היה חילוני, ועכשיו הוא נהיה דתי. החוטא שהוא בעל תשובה, לא חוזר בתשובה, הוא היה דתי תמיד. רק דתי חוטא. אז כל הדוגמאות האלה בסך הכל באות להגיד לנו...
זה מה שאנחנו עושים לעצמנו כרציונליזציות.
נכון, בדיוק. רציונליזציה זה לבנות לעצמך איזושהי תיאוריה שתצדיק את מה שאתה רוצה לעשות. כן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות לכיוון השלילי. אני רוצה לעשות מעשים שליליים, אז אני בונה בליבי תיאוריה שמצדיקה את המעשים האלה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. והתיקון הוא אחרי המעשים נמשכים הלבבות במובן החיובי. זאת אומרת, אם תעשה את המעשים החיוביים, אז התיאוריה השלילית תתפוגג מאליה. אבל זה הכל במקום שהתיאוריה כולה מיועדת לצורך מעשי, כדי להצדיק מעשים. אבל אם אתה באמת ובתמים מחזיק בתיאוריה כזאת, אין בתוכך פנימה הבנה אחרת, אז זה משהו אחר לגמרי. אז אתה באמת, זה מה שאתה מאמין, אז אתה אנוס, ואתה לכל היותר יכול להיות חוזר בתשובה, לא בעל תשובה. אוקיי? אתה יכול לשנות תפיסת עולם, אבל לא לגלות החוצה את מה שהיה כל הזמן בתוכך פנימה. והטענה שאני רוצה לטעון, זה שהחוטאים שהיו בעבר, אני חוזר למה שדיברנו בשיעור הקודם, החוטאים שהיו בעבר, אמרתי שהם עבדו עבודה זרה, או כפרו, או חשבו מחשבות אחרות, בגלל יצר. איך זה יכול להיות? על מעשים ניחה, על מחשבות שאתה חושב, שאתה עצמך יודע שהן לא נכונות, איך זה יכול להיות? התשובה זו אותה שניות מחשבתית שתיארתי היום. ועל הדבר הזה, עדיין אומר מנשה לרב אשי, אם אתה היית חי בזמני, אז גם אתה היית מפתח את התיאוריה שהעבודה זרה היא נכונה, והיית מפשיל את שולג לימתך ורץ אחריה. זה לא יצר שבאופן פשוט גובר על מה שאתה חושב. אחרי שהיצר מושך אותך למקום שמנוגד למה שאתה חושב, אתה הרבה פעמים בונה לעצמך איזושהי תיאוריה, כאילו זה גם מה שאתה חושב. זה לא סתם לעשות משהו שבעליל ברור לך שהוא לא נכון. בדרך כלל כשבן אדם עושה משהו שהוא עצמו מבין שהוא לא נכון, זה כאשר הוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה בגלל היצר. בנה לעצמו איזושהי תיאוריה שזה כן נכון. ולכן גם בזמנם, גם בזמנם כשאני מדבר על זה שאנשים חטאו בגלל היצר, זה לא אומר שהם הלכו אחרי היצר נגד מה שהם ידעו. אלא היצר בנה להם תיאוריה שעזרה להם להתמודד עם מה שבתוכם פנימה הם ידעו. והיום, כיוון שאין לנו את היצר הזה, אז פחות אנשים מגיעים לעשות את זה, כי אתה גם לא בונה לעצמך תיאוריה, אלא אם כן אתה באמת ובתמים מאמין בזה. אבל אם אתה באמת ובתמים מאמין בזה, אז התיאוריה הזאת היא לא תוצאה של יצר, אלא זה באמת מה שאתה חושב. ולכן היום אנחנו לא מכירים כל כך את המושג הזה של בן אדם שעובד עבודה זרה, או שהוא כופר בגלל היצר. יכול להיות שהוא עושה חטאים בגלל היצר. יכול להיות שהוא לא מקיים את כל התורה בגלל היצר. אבל מה פירוש? שהוא לא מאמין בגלל היצר. זה קשה לנו לתפוס. אבל האמת היא שזה יכול להיות. לעבודה זרה יכול. אין לנו יצר, אבל לא להאמין בהחלט יש יצר. כיוון שבן אדם רוצה חופש, הוא לא רוצה את מה שהאמונה מחייבת אותו, כמו האינדיק של שרם נחמן, אז הוא בונה לעצמו תיאוריה שהוא באמת לא מאמין. אני אגיד עוד משהו, אני חושב שהטענה הבסיסית שלי זה ש... לא, אין מוסר תקף ללא אמונה באלוהים. זאת אומרת, מי שלא מאמין באלוהים, לא יכול להיות שיש בעולמו מוסר תקף, מוסר מחייב. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא יתנהג באופן מוסרי. הרבה אנשים שלא מאמינים באלוהים מתנהגים באופן מוסרי, אבל הם לא עקביים. הם לא עקביים כיוון שמוסר תקף זה מוסר שיונק את תוקפו באיזשהו מחוקק, בעל סמכות, מה שקובע את התוקף של חוקי המוסר. זה טענה שאני אומר פה כהקדמה, לא רוצה להיכנס עליה דיון פה, אבל זה לא זאת הטענה הכללית שלי. עכשיו אני רוצה לומר, אז מה אני עושה עם כל מיני חילונים שמתנהגים טוב, מתנהגים באופן, אתאיסטים, שמתנהגים באופן מוסרי? אז זה אחת משתיים. אולי שלוש. אפשרות אחת, זה שהם לא באמת מאמינים במוסר. בא להם להתנהג טוב, אז הם מתנהגים טוב. הם טבע טוב, הם מתנהגים טוב. אבל הם לא מבינים שיש דבר כזה שנקרא מוסר, במובן שהתקף, שהוא מחייב, שאני עושה את זה כי חייבים, אני עושה את זה כי ככה טוב לי. כי המצפון שלי אומר שככה ראוי להתנהג, וככה אני עושה את זה. אז הוא איש טוב בטבע שלו, אבל איש מוסרי זה איש שעושה את המעשים הטובים כי הוא מחויב לצווי המוסר. הוא רואה שיש דבר כזה של צווי מוסר תקפים. זה לא יכול להיות בעולם שבו כל מה שיש זה רק אני. אז מי מנפק את צווי המוסר? זה לא יכול להיות שהמוסר. יכולה להיות התנהגות טובה, אבל לא מוסר. אבל הרבה חילונים, שתשאל אותם, הם לא יגידו לך שהם מתנהגים ככה כי בא להם. חלק כן, חלק אמרו לי את זה. אבל אני גם לא מאמין לרובם. אבל כי הם גם תובעים מאחרים להתנהג ככה. הם לא רק מתנהגים כך בעצמם. וזה כבר קשה יותר להסביר כי ככה אני בנוי, כי ככה בא לי. מה אתה רוצה? אני לא בנוי ככה, אז מה אתה רוצה ממני? לכן, חילונים שיותר מודעים לעניין, אומרים, לא, 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 יש מוסר תקף, הוא חילוני וכו', הם בונים לעצמם טילי טילים, לא יכול להיות גם מוסר על בסיס חילוני וכו', ונתלים בקאנט, למרות שקאנט עצמו אומר שזה לא נכון, אבל זאת התזה. ואני, כפרשן מבחוץ, אני רוצה לטעון שהם בעצם מאמינים סמויים. הם מאמינים באלוקים, הם מבינים שיש אלוקים. ולכן הם חושבים שיש מוסר תקף. אבל הם בנו לעצמם תיאוריה שהם אתאיסטים. תיאוריה חיצוני. למה? כי הם לא רוצים לשמור מצוות מעבר למוסר. לא רוצים לשמור מצוות, או לא יודע בדיוק למה, אז הם בנו לעצמם איזושהי תיאוריה שהם אתאיסטים. לפעמים התיאוריה הזאת נבנתה על ידי החברה שלהם. הם כבר נולדו לתוך זה, זה כמו תינוקות שנשבו. אבל עדיין, אם הם חושבים שיש מוסר תקף, זה אומר שבתוכם פנימה יש איזושהי הבנה שבעצם יש אלוקים. יש תוקף לציוויים שלו. לכן יש מוסר תקף. אז הנה דוגמה לשניות תודעתית או שניות מחשבתית. מישהו שבעצם מצהיר על עצמו שהוא אתאיסט, אבל בתוכו פנימה יכול להיות שיש באמת אמונה באלוקים. אגב, זאת שניות מסוג אחר מאשר הקופים אותו עד שיאמר רוצה אני. הקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, הוא רוצה לקיים את זה ברובד יותר גלוי, לא ברובד לגמרי לגמרי סמוי. כי סוף סוף הוא את המצוות האחרות הוא מקיים, הוא מחויב למצוות. זה לא עניין איזושהי דיאגנוזה פסיכולוגית עמוקה. אתה יכול לראות, יש אינדיקציות לזה שהוא מחויב למצוות. כשאני מדבר על מישהו שמחויב למוסר, הוא באמת ובתמים אתאיסט. הוא איכשהו באיזשהו מובן לא מודע לחלוטין, כנראה מניח שיש אלוקים שנותן תוקף לחוקי המוסר, שבגלל זה הוא מציית, הוא רואה את חוקי המוסר כתקפים. אבל זה אצלו נמצא ברובד לגמרי לא מודע. זאת אומרת, על אחד כזה, אני לא חושב, זה לא בגלל היצר. כשהוא אומר על עצמו שהוא לא מאמין, זה לא בגלל היצר, הוא פשוט לא מודע לזה שהוא מאמין. זה לא שהוא בנה על עצמו תיאוריה עם היצר. רק מי שבאמת מאמין, ובכל זאת חי בתודעה שהוא לא מאמין, אז כנראה התודעה הזאת נבנתה בגלל יצר. אבל אחד שנולד במקום חילוני לחלוטין, מעודו לא חשב על אלוהים ועל דתיות ועל הכל. אז הוא לא בנה על עצמו תיאוריה שהוא אתאיסט בגלל היצר, הוא באמת אתאיסט. אז איך אני מסביר את זה שבכל זאת הוא חושב שיש מוסר תקף? כי יש לו איזושהי אינטואיציה פנימית, בתוכו פנימה, שהוא עצמו בכלל לא מודע לה בשום רובד, שיש אלוקים ויש משמעות, יש תוקף לציוויו. זה מצב שבו לא יעזור קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כי פה זו לא תיאוריה שנבנתה בגלל יצר כדי לאפשר לי כל מיני מעשים. זה באמת התיאוריה שלי. אני לא עקבי באיזשהו מובן, אבל זה לא תיאוריה שהיא תולדה של יצר. אז לא יעזור פה קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. בסדר?
אגב, יכול להיות שבגלל זה בתנ״ך כל מקום שמדובר על עבודה זרה, המונח הוא ויזנו, מלשון זנות, זאת אומרת שזה באמת עניין של יצר.
כן, נשמע סביר.
הרב, אני לא מבין בכלל עכשיו את הקשר למוסר. יש לנו חובה, אנחנו מחויבים להיות מוסריים על פי התורה?
כן. רק בגלל, לא תורה. אתה צריך להניח את אלוקים בשביל להיות מחויב למוסר. גם נוצרי, לא חשוב. לא חייב להיות תורה דווקא. אתה צריך איזשהו מקור חיצוני שייתן תוקף למערכת החוקים
הזאת. למה? למה? למה בערך אני חייב?
יש לה תוקף בלי מישהו שנותן לה את התוקף.
לא, אבל אני מרגיש שאני מחויב בלי חוק, למרות, בגלל שאני רוצה להיות טוב כלפי הזולת, אז אני מוסרי, מה זה קשור לאלוקים?
אני לא שואל מה, אם זה הטבע שלך, אתה רוצה להיות טוב כלפי הזולת, תהיה טוב כלפי הזולת. אני מדבר על השאלה, אני לא רוצה להיות טוב כלפי הזולת, יש לך טענה כלפיי?
לא, אם אין מחויבות כזו, אז לא.
אז אין בעולמך מוסר. אני מדבר על מישהו שיש לו טענה כלפיי.
הטענה של סידורי
אבל עולם. רגע, 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 אבל בן אדם שהוא, הרב אומר שבן אדם שהוא מוסרי, למרות שהוא אתאיסט לגמרי, יש בתוכו איזושהי הבנה שהוא אפילו לא מודע אליה שיש אלוקים, אבל לא בהכרח.
לא, בהכרח.
למה? איך זה קשור לאלוקים?
בגלל שאני אומר עוד פעם, אם הוא מתנהג טוב, אז אתה צודק. הוא מתנהג טוב, כי ככה בא לו, ככה הוא בנוי. זה לא נקרא אדם מוסרי. זה נקרא אדם טוב, כמו הכבשה של אמנון יצחק. סיפור של הכבשה, אני סיפרתי זה כמה פעמים. אמנון יצחק מספר פעם, שמעתי אותו, הוא אומר שרב העיר מתעורר ב-4 בבוקר, שוחט כבש, משכיב אותו על הכביש, ומכסה אותו בתלית וצועק, צדיק, צדיק נפטר, צדיק נפטר. כל העיר מתעוררת 4 בבוקר, מסתכלים החוצה, הרב ככה מיילל, בוכה, כולם מצטרפים למסע הלוויה של הצדיק. מגיעים לבית הקברות, הוא מוריד את הטלית, רוצה להוריד את הגופה לקבר, רואים שזה כבשה. אז הם אומרים לרב, תגיד לי, מה, רצו להרוג את הרב, להכניס אותו לקבר במקום הכבשה. מה, 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 מה אתה עושה מאיתנו צחוק? אז הוא אומר להם, מה אתם רוצים? אתם אומרים לי כל הזמן, אני נוזף בכם, אתם אומרים לי, מה אתם רוצים? מה אתה רוצה מאיתנו, אתם אומרים לי? אנחנו אנשים טובים, לא פוגעים באף אחד, לא גוזלים, לא רוצחים, הכל בסדר, אנחנו אנשים טובים. וגם הכבשה הזאת היא צדיקה. היא לא גזלה, היא לא גנבה, היא לא רצחה אף אחד. היא צדיקה. לפי הקריטריונים שלכם, היא צדיקה. מה עומד מאחורי המשל הזה? שזה לא נקרא להיות צדיק. מי שמתנהג טוב בגלל שטבעו טוב, זה לא צדיק. זה לא אדם שמחויב למוסר. אדם שמחויב למוסר, הוא עושה זה בגלל תוקפו של החוק המוסרי. בלי קשר לשאלה איך הוא בנוי.
מה התוקף של החוק המוסרי? איזה תוקף יש?
מזה שאלוקים חוקק אותו.
איזה הלכה היא...
אין הלכה.
היא מחייבת אותנו להיות מוסריים.
אין הלכה.
אז מה? אז מה התוקף?
הציווי של אלוקים, לא בהלכה.
איפה הוא
אלוקים
מצווה
מצפה
אותנו להיות?
מאיתנו גם להיות מוסריים וגם לקיים את ההלכה. זה שתי קטגוריות בלתי תלויות. אנחנו חוזרים פה לסוגיות שנדושו כבר הרבה
נכון,
פעמים.
נכון, נכון. אבל אם הוא מצפה מאיתנו להיות מוסריים, הוא יכול לצפות, הוא יכול לקוות, אבל אם אין פה הלכה, אין פה חוק,
לא, יש פה חוק.
אז אנחנו לא
לא חוק
מחויבים.
הלכתי, חוק מוסרי.
אבל אנחנו לא מחויבים אם אין חוק.
למה לא?
הרב לא מפסיק להגיד את זה בכל השיעורים.
לא, ודאי שכן, אנחנו מחויבים למוסר, למה לא?
כי אין חוק.
יש
בלי
חוק.
שיש, בלי שיש חקיקה, אז
יש
אני
חוק.
לא מחויב.
יש חוק.
איזה חוק?
החוק הזה הוא לא בהלכה, הוא כתוב ועשית ישר והטוב בתורה, נכון? ועשית ישר והטוב פירושו להתנהג באופן
אבל זה
מוסרי.
סובייקטיבי, כן, אבל סובייקטיבי, אתה בוחר מה ישר וטוב.
אבל אף אחד לא מכניס את זה למניין המצוות.
אז אין ציווי.
מה זה אין ציווי? יש ציפייה או ציווי מוסרי.
יש ציפייה, אין ציפייה, כן.
אבל לא ציווי הלכתי.
נכון. אז מה, שוב, אז מה התוקף של זה, אם אין ציווי הלכתי?
התוקף של זה הוא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות מוסריים.
הוא לא מצווה.
הוא כן מצווה.
הוא מקווה, הוא
לא,
מצפה,
הוא
הוא מצפה.
ציווי מוסרי ולא ציווי הלכתי. לכן הוא בא בטענות לקין, כן, אי
אבל...
הבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. איפה, לא היה עוד ציווי, לא תרצח, לא שופך דם האדם באדם דמו יישפך.
נכון,
לא,
כי הוא מצפה את זה, הוא מצפה, אבל אין חקיקה סביב.
לא, הוא לא מצפה,
מצפה
הוא מעניש אותו גם.
אבל התורה נותנת רק ציוויים הלכתיים, לא ציוויים מוסריים.
התורה מתארת מה זה נקרא להיות מוסרי, והציווי, ההפיכה של הדבר הזה לציווי הוא במצפון שלנו. זה שניתה בנו מצפון, זה הציווי האלוקי.
אז זה מה שאנחנו, אז ניתה, אז יבוא אותו אחד, יגיד, ניתה בנו מצפון, בתור סדר, לא שנייה, אבל בתור סדר חברתי, לא, אני חוזר רגע לשלב הקודם, בתור סדר חברתי, שכולנו צריכים לחיות עם אחד עם השני, אז לכן אני בא בטענות אליך, שתתקייל
ל... אתה רוצה לחיות אחד עם השני, אתה רוצה להתגונן, תתגונן. מוסר זה לא זה.
זה מה שאנחנו קוראים לו מוסר.
לא הבנתי.
אנחנו קוראים לזה מוסר, התנהלות שהיא נכונה ו...
אני לא קורא לדבר הזה מוסר.
אז אותם אנשים שמצפים שיתנהגו בצורה מוסרית, הם קוראים לזה מוסר.
אני יכול לקרוא לזה עד מחר, אבל אני לא, מה אתה רוצה ממני? אני לא חושב שכך צריך לעשות.
לא, אתה אומר,
יש לך רק כלפיי.
אתה מסביר את אותם אנשים שהם לא מאמינים, שעדיין מצפים שאנשים יתנהגו בצורה מוסרית. זה ממר.
על סמך מה הם מצפים?
על סמך זה שיש לנו, ניתה בנו מצפון שאנחנו צריכים להתנהל לפיו.
ניתה בנו יצר לדבר לשון הרע.
מה זה?
ניתאו בי הרבה דברים. ניתה בי יצר לדבר לשון הרע, ניתה בי רצון לאכול עוגות קצפת, ניתאו בי המון דברים. למה אני צריך לעשות את מה שניתה בי? האבולוציה נטעה בי משהו, זה מחייב אותי לזה? מה, למה?
אז מה,
אני רוצה להתגבר על יצרי ולהיות אדם רע, יש לי יצר הטוב. אני מתגבר על יצרי ואני רוצה להיות אדם רע. מה אסור? בגלל שיש לי יצר הטוב?
אבל מה אותו מוסר בסופו של דבר? יש את מה שהתורה אומרת, יש את הציוויים, ויש את הרב אומר עוד עניינים מוסריים שהתורה מדברת עליהם, והשאר זה אנחנו, התחושות המוסריות שניתנו בנו.
מה שהתורה מדברת זה לא חשוב, גם מספיק לי המצפון שלי.
נו, אז בסדר, אז המצפון שלי אומר לדבר
לשון
הרע,
אבל בלי שהיה אלוקים ברקע, המצפון שלי אין לו שום תוקף, זה כמו יצר לדבר לשון הרע. רק בגלל ההנחה שאלוקים נתן את המצפון.
כן, אין תוקף מחייב, אבל מהו אותו מוסר? כל אחד יחליט
מעצמו. לא, זה לא מוסר. זה התנהגות של כבשה.
לא, אני אומר, ברגע...
כבשה עושה את זה בגלל שככה הטבע שלה.
בסדר, ברגע שיש, ברגע שאני מאמין, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן תוקף, אז אני מחליט מה המוסר.
אין בעיה, זה דיון אחר. היום מוסר רלטיביסטי או אובייקטיבי, זה דיון אחר. אני מדבר על השאלה, האם יש מוסר סובייקטיבי? האם יש מוסר מחייב? אם כן, זה אתה מאמין באלוקים.
זה נשמע לי קיצור דרך שהוא קל מדי. הרבה אנשים יגידו, אני רוצה להיות מוסרי, אני שמעתי מלא תיאוריות.
זה תהיה, אין שום בעיה.
לא, אני רוצה להיות מוסרי כי אני מאמין שאם אני מתפתח ואני טוב כלפי הזולת, אז הוא גם יהיה טוב כלפיי, וזה יתרון של כולנו, זה בשביל לקדם את התרבות, לקדם...
אתה סתם אינטרסנט.
בסדר, הוא אינטרס, הוא אינטרס
זה לא
לדת, אבל הוא לא
מוסר.
מאמין ב...
זה לא
בסדר, לא משנה,
מוסר.
אבל הוא לא מאמין באלוקים,
זה
אין לו
לא
שום קשר
מוסר.
לאלוקים.
ברור שאין לזה קשר לאלוקים, כי זה גם לא מוסר. זה אינטרסנט. אתה עושה מסחר. אם אתה תהיה טוב כלפיי, אני אהיה טוב כלפיך. בסדר גמור. יש לך אינטרס, תתנהג לפי האינטרס שלך. אני
אבל
מדבר על מישהו שתופס את
אם
החוק
האינטרס...
המוסרי כחוק מחייב, לא כאינטרס להשיג תועלת.
אבל אם התועלת היא חיובית, אין בזה שום בעיה,
לא, לא
הוא
קשור,
אינטרסנט
התועלת תמיד
חיובי.
חיובית.
מה?
גם לקבל כסף זה תועלת חיובית. מה? זה אותו דבר בדיוק. טוב, זה באמת ויכוחים אחרים כבר.
אני פזרנו. הרב, אם אני חוזר לדיון של השיעור באמת, אם אנחנו אוחזים בזה שיש לכל אחד את הניצוץ הזה הפנימי שאפשר להעיר, מה המשמעות של
לא אמרתי
תינוק
שלכל
שנשבה?
אחד. לא אמרתי שלכל אחד. אמרתי
אוקיי,
שיש
אז
כאלה
אוקיי,
שיש
אוקיי, אז...
בתוכם, שיש בתוכם נקודה כזאת. לא כולם.
אוקיי, אז נשאל את השאלה אחרת, מי שאין לו את זה הוא תינוק שנשבה?
גם מי שיש לו את זה יכול להיות שהוא תינוק שנשבע, אבל אפשר להעיר אותו. מי שאין לו את זה, אז אי אפשר להעיר לו את זה. אי אפשר להעיר אותו.
אז איך הרב מגדיר תינוק שנשבה?
תינוק שנשבע זה מישהו שבנה את התיאוריה הזאת לא מחמת יצר. אלא בגלל שהסביבה שלו הייתה כזאת. גדל
אולי
בסביבה
ההגדרה הזאת...
חילונית. אז התינוק שנשבע, למה? כי זה לא תוצאה של יצר, אלא זה בגלל שהסביבה שלו הייתה כזאת, אז זה מה שהוא באמת חושב. אבל זה לא אומר שיכול להיות שיש בתוכו פנימה עוד נקודה, למשל דרך המוסר. אתה יכול להיות שיש בתוכו עוד נקודה של אמונה מוסווית באלוקים. אבל הפסדה שמסביב היא לא תולדה של היצר. כאשר הפסדה מסביב היא תולדה של היצר, אז זה לא תינוק שנשבע. על זה יש לך
אולי
אחריות.
הגדרה... כן. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, אולי ההגדרה הזאת קשורה באמת גם לעונש. אולי
כן.
תינוק שנשבע לא מגיע לו עונש.
נכון,
ש...
נכון. על זה יש לך אחריות, כי בסוף בסוף היצר בנה לך תיאוריה, אבל אתה בנית את התיאוריה הזאת. אז יש לך
כן.
אחריות על זה. אוקיי. ובניין ציון ננוחם.
בעצם כל מה שהרב אמר בדברים האחרים, בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, הרב ניצח את זה בצורה מופלאה,
מצוין.
ברור לי, התווכחנו, אבל רציתי לשאול משהו אחר את הרב. אם ההסבר כל כך יפה שהרב הסביר, אז למה אי אפשר להסביר ככה את הרמב״ם? הרי לרב יש דרישה מכל אדם להיות מוסרי, נכון? כולנו אנשים שמאמינים, אז גם טובים מכל אדם להיות מוסרי. הרב אומר מצווה לאדם להאמין, מצוות אמונה, בעצם הוא אומר מצווה עליך להיות מוסרי, ותוך זה חבוי, גם אם אתה לא מכיר בזה ואתה לא עקבי, אבל אתה בעצם בזה חבוי אמונה באלוקים. ובזה הסברנו את הרמב״ם בצורה שלמה ומלאה.
תמר, לא הבנתי.
הרי יש קושי ברמב״ם, הרב דיבר על זה בשורים קודמים, איך הרמב״ם מצווה על מצוות אמונה. אני לא מאמין, מה אני יכול לעשות? זה לא בידי. אבל הרב אומר, רגע, יש לי תביעה ממך להיות מוסרי? אם אתה תקבל את התביעה הזו על עצמך,
אני ביקשתי תביעה להיות מוסרי. אם אתה באמת ובתמים חושב שאין מוסר תקף, אז אין לי תביעה כלפיך.
לא, אבל כולנו חושבים, אבל כשהרב רואה רשע, הוא לא אומר, בסדר, אין לי שום טענה כלפיך. בגלל שהרב יודע שיש בו...
לא, אני כן אומר.
מה, הרב חושב? אם אדם רואה אדם רשע, גנב, ענף, אומר, אין לי שום בעיה איתך, אתה פנוי ככה, זה בסדר.
לא כל אדם, אבל יש בני אדם, שאני בהחלט אומר את זה, על דאעש, אני לא יודע מה, כן, אז ככה הם מאמינים, מה לעשות?
טוב, בגלל עניין תרבותי, אדם שבתוך התרבות שלו חורג מהמוסר המקובל בתרבותו, שיש ממנו...
במקום שבו, להערכתי, הבן אדם הזה עקרונית כן מחויב למוסר, והוא פה חטא בגלל יצר או משהו כזה, אז יש לי טענה כלפיו, כן.
אז למה נעשה?
והנה, בוא בן אדם ויגיד, אין מוסר בכלל, אני לא מאמין בדבר הזה. זאת אומרת, מה לעשות? זה באמת משהו חשוב.
אז למה אי אפשר להסביר את הרמב״ם ככה עדיין? הרמב״ם מדבר על אדם שחי בתוך התרבות היהודית, נכון? שהוא חי בתרבות היהודית. הוא אומר, שמע, אני תובע ממך להיות מוסרי. ואם אתה מוסרי, אתה גם מאמין. ובזה אתה מקיים את מצוות אמונה. אז הסברנו את הרמב״ם
בצורה כזאת.
אם אתה אדם שחי בתוך התרבות היהודית, צמחת במוסדות יהודיים, ולמדת על מוסר,
הוא לא חושב שיש מוסר מחייב.
הרב חושב שיש כאלה שכנגדם אין תביעה ואין מצווה?
כן, לא יודע. הרבה אנשים שאני דיברתי איתם, אז הם באמת אמרו לי, לא, או שיש מוסר חילוני, או שהם באמת לא מוסרים, אלא הם רק עושים את זה כי ככה הם בנויים.
אבל אין להם תביעה מאחרים להיות כמותם?
לא, הם אומרים שלא, רק בגלל שבא להם.
אתה מאמין להם?
לא.
אתה מאמין להם.
בסדר, אבל זה מה שהם אומרים, מה אני יכול לעשות? טוב, שבת שלום.
תודה, תודה.